One, two. יש לנו היום שידור בטוויטר. למה לא שומע את עצמי?
אין מה לשמוע, תאמין לי, יש לנו, הרגע ראיתי אותו. לא שמישהו ידע לענות לי על זה פה, אבל יש לנו.
אבל אני רוצה לשמוע את עצמי, כן?
בכל זאת, אני רוצה ליהנות. אין, תאמין לי, אני כמי ששומע אותך.
אני רוצה ליהנות.
אני אומר לך, אתה לא מפסיד כלום. אני שומע אותך, אני כבר אדווח אם יהיה משהו משמעותי להשמיע לך.
הבנתי אותך. שלום, בוקר טוב.
אני אמרתי במסדרון תודה לענת.
כן, הם יצאו לפני זה.
חוש האחריות שלי...
זה חשוב להגיד תודה לענת, זה חשוב. מה שלומכם מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות? מה נשמע, מה הולך, מה המצב? אנחנו ברמת השרון, בחבלי לידה וכל מיני דברים כאלה, ואנחנו... הנה, אני מצייץ. אתה רואה השידור שלנו? יש לנו פריים חדש. לא, יש לנו עכשיו, אני מצייץ את השידור שלנו בטוויטר. איזה יופי, רואים אותנו. מקדים, מדהים, מדהים. טוב, כותרת ראשית בוואלה, נחמן אש, חלק מהשרים לא מבינים את המצב עד הסוף. זה היה ברעיון ב-7-9 אצל גולן וענת. יש, רשמתי לי כמה דברים לדבר איתך. קודם כל...
יפה, אני כל כך שמח.
קודם כל...
אתה אמור לבוא ביום ראשון עצבני אש, להיות בלתי נסבל, זה הטנטרום של יום ראשון לקולב, אני רואה אבל שהמצב היום קצת שונה, או אולי בגלל שאנחנו ביחד באולפן, ותראה איזה יופי, ומעיין איתנו פה בחדר.
אני קיבלתי בסבר פנים קשות, ובטראומה לא פשוטה, את העובדה שהג'קוזי התברר, למרות שאני אמרתי את זה יום יום, בוקר בוקר פה בתוכנית, התברר כאורווה פרח. קורווה פרח. הקשקוש הזה, שהמהדורות השופריות האלה, כן, פתחו את בדיווחים, וג'קוזי ב50,000 שקל, שנתניהו אמר, אבל אין לי בכלל ג'קוזי, מה אתם רוצים מהחיים שלי? מה אתם רוצים? מתברר שזה פשוט קשקוש מקושקש, קשקוש מקושקש. אבל העיקר עשיתם מזה בלגן, הג'קוזי. עכשיו תגיד לי, רק אני לא מבין, מה עם הגריסת מסמכים? עוד פרשה שפתחתם איתה מהדורות. גריסת המסמכים, הג'קוזי. 12 שנה עשיתם לנו את זה. עכשיו ממה נשארנו? עם כלום שרוסיה מפסיקה לתת לנו גיבוי בסוריה, עכשיו משמידים לנו את הטילים בדרך ליעדים שלהם, כי פוטין עכשיו לא סופר את בנט, וביידן לא סופר את בנט, והקורונה פורצת, וכל הזה, וכל הזה. מה, תבין במה אתם התעסקתם 12 שנים? שירימו טלפון לביבי, שאלו אותו איך מנהלים מדינה. תודה, אוהב דקל.
מישהו שולח לי פה מחקר, נגיף הקורונה עלול לגרום לירידה ב-IQ, ואני נזכר שהייתה לך קורונה.
כן.
זה מסביר את הנאום הזה עכשיו.
זה נכון.
אתה צריך לקושש לעצמך, אולי תשאל את ביביסטים אם יש להם עודף IQ. או באמת נו, בוא, אחד, הידיעה שככל שזכור לי הייתה בטלוויזיות, הייתה שיש בדיקה משטרתית.
חקירה.
חקירה, הבדיקה הייתה. הם לא יכולים כתבי המשטרה להמציא את זה, הם קיבלו את זה. הייתה, האירוע הספציפי הזה נסגר. לא, כאילו יש לנו... פה עסק עם משפחה שכל השנים רק שופכים את דמה. הרי,
כן.
הרי משנות ה-90 כבר יש לך פרשות ומתנות והמדי שהכל נסגר על הקסקס וברון חברון וסבתא שלי ומה שאתה רוצה. וגם עכשיו אגב, אחרי שהיא גמרה לצאת ולהרוז ולא נתנו לה לקחת כל מה שהיא רצתה וחזרה בשבועות שאחרי זה עוד לבלפור עוד זה, בוא. יש פה מה לתפוס, ואני אומר לך, בלי להיות כתב למשטרה, שהבדיקות שנעשות במשרד ראש הממשלה, על ה-12 שנים האלה, על כל הסמכויות שעברו מכל מיני אנשים לאלה שישרו את הכל, על כל המנכ״לים שעזבו מאותה סיבה, אז אפשר באמת לחשוב, תפסנו את הנזירה תרזה במשהו. תרגע. לא כל חקירה ולא כל בדיקה מבשילה לכתב אישום, למעט שלושת הסעיפים המוכרים לנו, שוחד, מרמה, והפרת אמונים.
גם עכשיו... זה יגמר בלי כלום.
בסדר. אז הכל טוב, הוא יחזור, ואתה סוף סוף תהיה...
זה לא, אבל את הנזק שעשיתם במשך שנים, שגרמתם לו ליפול, למרות שהוא ראש ממשלה מעולה, אינטלקטואל, אינטליגנט הרבה מעל שאר השרים, בעל ניסיון, ציוני אמיתי, עם רוח לחימה, אובססיבי למען עם ישראל, אתם פגעתם באיש הזה, פגעתם בו, פגעתם במשפחתו, פגעתם בעם ישראל. זה מה שההיסטוריה תזכור מכם כשהמשפטים שלו ייגמרו, כמו הג'קוזי הזה, וכמו גריסת המסמכים, וכמו עוד אלף דברים של כותרות ראשיות שנגמרו בקשקוש מקושקש.
אין לי שום דאגה מההיסטוריה, אני יודע בדיוק גם איך הוא יכתב בהיסטוריה, ובינתיים אף אחד לא פגע בו, והוא אפילו לא סיים את כהונתו בגלל המשפטים האלה, אתה יודע את זה מצוין. כולם התיישרו עם פסיקת בגץ ועם החוק, שראש ממשלה לצערי הרב צריך לשנות את זה, תכף בטח דבר איתי על יוזמת גדעון סער, אני בעדה צריך לשנות את זה, לא הגיוני שסייעת בגן של הנכדים שלך לא תוכל להיות בגלל שזה איזה גנבה, איזה עת, ומישהו שבמשפט שוחד יכול להיות ראש ממשלה, הגיע הזמן לשנות את זה, אבל זה לא שונה בתקופתו, ולכן הוא קיין עד הרגע האחרון, מי שהפיל אותו זה עם ישראל, מה שהפיל אותו זה העובדה שאף אחד, אף אחד מכל הציונים הגדולים לא מוכן לשבת 100 מטר מהאיש הזה.
באמת.
ואגב, גם אצלו במפלגה כולם חושבים ככה.
יש לו את הבלוק הכי גדול בכנסת עם 52 מנדטים.
אין לו ממשלה.
יש לו את הבלוק.
אנחנו לא סופרים פה בלוקים.
יש לו הכי הרבה מצביעים, הוא עם 30 מנדטים, 2 מיליון אנשים שהצביעו לגוש שלו, אף אחד לא מתקרב אליו אפילו. ראש הממשלה שלכם הוא עם 6 מנדטים, הוא בדיחה, כן, הוא מגרד את אחוז החסימה. גדעון סער, חבר שלך, לא עובר את אחוז החסימה. הם עכשיו גם ימינה וגם תקווה חדשה וגם רעם וגם מרץ פועלים להוריד את אחוז החסימה, כי הם יודעים שהם יגרדו אותו או לא יעברו אותו, לא יעברו את אחוז החסימה, ובמקביל הם עושים חוקים נגד הצבעה לנתניהו. הם משחקים על הקסקס של הלגיטימיות הדמוקרטית. האנשים האלה, גדעון סער בהתקף חרדה, מה יקרה עם העתיד הפוליטי שלו? אין לו מה להיות בהתקף חרדה, הוא גמר את תפקידו ההיסטורי כפוליטיקאי. אין לו מה לפחד, זה נגמר. אין לו מה לדאוג. זהו, אחרי זה הוא יותר לא נבחר. גם אם הוא יוריד את אחוז החסימה לזה שמשפחה מורחבת יכולה לעבור את אחוז החסימה, אין לו משפחה מורחבת. לכן הוא לא יעבור את אחוז החסימה. גם אם 6 אנשים, 6 קולות, הוא לא יעבור את אחוז החסימה. הוא יכול, הוא להצביע, הבת שלו, החבר הדוס, אני לא יודע, כל אלה יכולים, כמה קולות זה, תספור כמה קולות. הוא גמר את תפקידו, מי שעושה את זה פוגע בדמוקרטיה עם החוקים הדרקונים שלהם. אני מקווה שבגץ יבוא לטובת נתניהו.
אין לך מצלמות להסתכל עליהן? אני לא אוהב שאתה מסתכל עליי פתאום.
לא, לא שמים לי מצלמות.
תסתכל על המצלמה, אתה רגיל להסתכל על המצלמה, אתה נועם לה בכיכר עכשיו. אז אני מבין
שאין... היית שמעיין פה? ראית שמעיין פה?
אני אמרתי את זה בהתחלה, אתה לא, אפילו דברי הפתיחה אתה לא מקשיב. אני מבין שאנחנו בפתיחת אירועי שבוע, אירועי גדעון סער בחרדה. אני הצעתי לך כבר ואני מציע לך, על פי הרקורד של השנה, שנתיים האחרונות, לא כדאי לך להמשיך להתנבא בנושאים הפוליטיים האלה, לא כדאי.
להזכיר לך את הדברים שאני צדקתי?
בוא, אני מדבר, הדברים שמעניינים אותי, זה דונלד בן פרד ובנימין נתניהו ובנט, כראש ממשל לא צדקת. עכשיו אני מזכיר לך גם קצת עובדות, כמו שמקובל פה להגיד. בלוק לא נספר. מנדטים של מפלגה לא מעניינים. השיטה שלנו שנתניהו לא טרח לשנות אותה 15 שנה, עם מי שיכול להשביע לממשלה בכנסת, נהיה ראש ממשלה.
רק אני יוצא אותך שנייה. כי מעדכנים אותי שהבת של גדעון התפקדה למרץ, אז תוריד אותה מהרשימה.
לא, אתה יודע, אפשר להיות בפקוד למרץ ולהצביע לאבא. אגב, לי זה כבר קרה בחיים, לא הייתי פקוד למרץ אף פעם, אבל
לא
אתה יודע...
לא הצבעת לאבא.
עם אבא שלי הצבעתי כמה וכמה פעמים, אני אמרתי, אתה יודע שאני במקור מהליכוד. אבל לא לאבא, כי הצבעתי לאבא שלי בבחירות הפנימיות בחולון. בכל אופן... יש פה, הממשלה פה נבחרת על ידי הכנסת, הכנסת בחרה את בנט, ראש ממשלה עם 6 מנדטים, אני מזכיר לך, נתניהו הציע לו את זה, ולא רק לו, גם לגנץ, שהוא אפילו לא ימני. אני מזכיר לך שאם כבר אתה מזכיר סקרים, אז בנט כבר 9 מנדטים בסקרים, בסקר הבא הוא ידעו ספרתי.
ברור, ברור.
אני מזכיר לך שכל הסקרים מראים
שאת... מי הבייס שלו?
אני, מה זה משנה?
מי?
בנט יודע דבר פשוט, אני, וגם אני יודע את זה, והגיע הזמן שגם אתה תדע את זה. כי לא צריך להיות גאון כדי לדעת את זה. אם הוא יהיה ראש ממשלה טוב, ואנחנו לא יודעים אם הוא יהיה ראש ממשלה טוב.
בינתיים הוא רע.
אז בינתיים אני חושב שהוא סבבה. אני לא יודע אם הוא טוב או רע, עוד אי אפשר למדוד כלום אחרי חודש.
אי אפשר לדעת, אבל הוא רע.
אם הוא יהיה ראש ממשלה טוב, הוא יצליח, יהיה לו בייס, יהיו לו מצביעים. הישראלים לא שייכים כבר מזמן להגדרות של ימין או שמאל, זה שוליים כאלה ושוליים כאלה. הישראלים רוצים שיהיה פה טוב, רוצים להרגיש בטוח, רוצים להפסיק את הרעש, הטירוף של המשפחה הרקובה הזאת, הרקובה והמרכיבה, שאף אחד, ואני אומר לך את זה באחריות, גם בתוך הליכוד, חוץ משלושה ארבעה מזדנבים, אם תיקח את כל הכברת העליונה, כולם יודעים שאני צודק.
כן, כן. גם אגב, אני מזכיר לך שגם לגדעון היו 22 בסקרים, גם לבנט היו 20 בסקרים, עכשיו יש לו 9 מנדטים בסקרים, גדעון לא עובר את אחוז החסימה.
זאת אומרת, אתה לוקח אבל... רק את הסקרים שמוצאים חן בעיניך.
לא, לא, מצוין.
אז תפסיק עם זה.
שימשיכו לדבר על הסקרים.
רגע, דיברת...
אז למה הם רוצים להוריד את אחוז החסימה אם מצבם כל כך טוב בסקרים?
דיברת על הרוסים.
למה הם רוצים להוריד את אחוז החסימה? אם מצבם כל כך טוב, איך הגענו למצב שהם רוצים להוריד את אחוז החסימה?
אני מזכיר לך שמי שרצה להוריד את אחוז החסימה פעם קודם וטורפת זה ביבי, כדי שמנסור עבאס יעבור בטוח. ככה זה אצל הפוליטיקאים. הם כל הזמן רוצים להעלות.
אז הם עושים ולא... את זה בשביל מנסור?
הם עושים את זה בשביל פוליטיקה.
כן, כי הם לא עוברים את אחוז החסימה.
אבל תשמע, הממשלה הזאת החלה. אם אתה מודד עכשיו את גדעון סער, והרי כבר הכנסת ענל זל, בינתיים כל הדברים הכי משמעותיים שיקרו בממשלה הזו ברמה המשפטית, הוא יעשה. ואם הוא גם יעביר את החוק הזה בטעות, אז אתה זל.
את מה, על ביבי?
כן.
לא, בוא נראה אותו.
נפל לו זלזל.
בוא נראה מה יקרה ברחובות אם, זה, אם יצליחו להעביר את החוק הזה.
מה יקרה?
כן,
הבנתי.
בוא נראה.
אחר כך שנגיד קפיטול, תכחישו, נכון? העיקר שאתה מאיים עליי ברחובות עכשיו.
לא.
יש לי חדשות בשבילך.
כשאתם אומרים קפיטול, אני אכחיש.
השלושים מנדטים הצליחו להביא לרחובות 30 איש.
אוקיי.
אז תרגיע.
אבל, אבל אם יעבירו חוקים אנטי-דמוקרטיים, אז זה מסכן את הדמוקרטיה. לפסול בן אדם באופן אישי, הם עושים פה, הם משחקים עם הדמוקרטיה. זה מסוכן. מה שעזוב אותך שממנים את ההוא לסגן שר, ואת אלי אבידר מתחסן, מתמנה לשר, זה, והאוק והנורווגי שמכניסים עשרות חברי כנסת חדשים, ואלה מתפטרים, ועוד כל מיני תפקידי שרים, וזה הממשלה עם הכי, ביחס שר לחק, הכי חזירית בהיסטוריה של עם ישראל. הממשלה הכי חזירית ביחס של שר לחק, לא היה דבר כזה.
הייתי
כן?
מוסיף עוד
לא
צצרים.
על, לא על זה אני מדבר. לא על זה אני מדבר. זה בסדר, הבנו שמתנהגים פה בחזירות, אז הם מקדישים את השאה ועושים פה באמת גועל נפש אחד גדול, כן? כי הבטיחו שינוי, אז הם עושים שינוי. אבל אם הם יפסלו את נתניהו באופן אישי, זה משחק עם הדמוקרטיה מסוכן. זאת דעתי.
אז יש לי חדשות בשבילך. לא מדובר בפסילה של נתניהו באופן אישי. אני, כשאני מסתכל על חוקים, אני קודם כל שואל את עצמי, האם אתה רוצה חוק כזה במדינה, והאם הוא הגיוני, והוא עושה שכל ועושה צדק. ואין במדינה הזאת בן אדם שפוי והגון ורציונלי אחד, למעט הקאט הביביסטית, אבל הכי הארדקור, שלצערי הרב אתה נמנע עליה, שלא יגיד לך שהגיע הזמן... שאם שר לא יכול לכהן כשר עם כתב אישום, גם ראש הממשלה עם כתב אישום לא יכול לכהן. הגיע הזמן שזה יקרה.
די, די, לא סתם ידיעות אחרונות קראו לזה חוק ביבי.
עכשיו,
חוק נתניהו.
עכשיו אנחנו
לא, לא במקרה.
עכשיו אנחנו גם צטטים ידיעות אחרונות פתאום.
מה זה משנה?
זה משנה
מה,
כי אתה צריך להחליט.
מה, אתה משחק אותה כאילו זה לא חוק נתניהו? תשע ו-17 דקות, אני צריך להגיד נו באמת.
זה משנה כי אתה צריך להחליט. או סקרים או לא סקרים. או החלטת בגץ או לא החלטת בגץ. או החלטת יומש.
לא, אתה צריך להחליט. או לא החלטת יומש,
או
ממשלה מנופחת, או לא ממשלה מנופחת. זה לא ממשלה מנופחת, זה לא ממשלה, זה מרכז השמה.
ינון, אתה נופל...
זה מרכז השמה הדבר הזה, מוצאים תפקידים.
אתה נופל בפרטים.
תקווה חדשה, כבר הגענו למקום 11 שממונה עכשיו ליאור יד ושם.
שהגיעו למקום 30, אתה נופל בפרטים. כל מה שאתה אומר פייק ומופרך, אתה נופל בפרטים כשאתה אומר לי, אתה צריך להחליט. כי אני הייתי, עמדתי בפני ההחלטה הזו גם הפעם הקודמת. והממשלה הקודמת, אני מזכיר לך, היו בה יותר שרים. ואני אמרתי, כן, המדינה יותר חשובה, גנץ שיקר לבוחריו, כל הפאקן כחול לבן הזה קם כדי להעיף את ביבי והולך לשבת איתו, ואני אמרתי, כן, המדינה יותר חשובה, וזה מה שאני אומר גם עכשיו, המדינה יותר חשובה, ועצם העובדה שכל אלה יושבים ביחד, וכל אחד יודע להכיל את השני, וכל הרפורמות שראיתי עד עכשיו, לפחות 10 רפורמות נהדרות, ויהיה תקציב למדינה, כי הנוכל העז להמשיך לשלוט בלי תקציב, העיקר כדי שימשיך להקוץ את כולם, ולרמות את כולם.
עם 53 מיליארד לרם,
ועכשיו, ועכשיו הוא מתחנן.
עם מיליארדים שעולה הממשלה הזאת.
הוא מתחנן בוקר, צהריים, ערב, לפנות ערב, אחר הצהריים ולפנות בוקר, בפני אותו בני גנץ, שהרגע הוא רימה. אז לא, מר נחלולון, זה נגמר.
תראה,
זה פשוט נגמר. זה הסתיים.
מר כספית, אתה עשית לך שיטה לקלל את נתניהו. כל דבר שאני אגיד, הוא נוכל, הוא רמאי, הוא נחלולון, הוא זה, הוא זה, הוא זה. בסוף, כן, באתם, הקמתם ממשלה יותר חזירית.
מה הקשר עכשיו?
כי אתה אמרת שיש שחיתות, שאי אפשר להמשיך ככה, שצריך ריפוי. אז מה הריפוי שלכם? הריפוי שהחזרתם את הקורונה, הריפוי שעשית לממשלה יותר חזירית, הריפוי שרוסיה עכשיו מפריעה לישראל לתקוף בסוריה, הריפוי שאנחנו מתכופפים בפני ביידן, הריפוי שהסתכסכנו עם פולין, הריפוי שהסתכסכנו עם סין, הריפוי שאנחנו מסתכסכים עכשיו גם עם האמירויות בגלל תמר זנדברג, הריפוי שהכנסת לא בתפקדת, זה ריפוי, תגיד לי, נו ברצינות, לזה קיווינו בשביל הדבר הזה, בדיוק. על המוטציה הפוליטית הזאת, עם 6 מנדטים, עם חוקים אנטי-דמוקרטיים.
לא מפריע לך להמשיך להגיד 6 מנדטים.
מה זה הדבר? כן, לא מפריע לי.
כשאתה יודע שנתניהו היה נותן לו את זה, נכון?
כי זה סחטנות, זה אתם פגעתם בדמוקרטיה.
אז רק לנתניהו מותר...
זה לא היה קורה אם לא...
רק לנתניהו מותר להיכנע לסחטנות, למישהו אחר אסור?
לא, הסיטואציה שאתם יצרתם...
הרגע אמרת את זה, מה לא?
אתם יצרתם מוטציה.
אנחנו יצרנו מוטציה.
בושה וחרפה.
הציע לאבי גבאי את זה.
גנבי שלטון.
הציע לכל מי שמוכן.
גנבי שלטון.
היה מציע את זה גם לנסראללה. והמציאות שבה רק לנתניהו, הגיע הזמן שתסגור את הנייד, למרות שאתה תלוי בו למחייתך. הגיע הזמן...
לא עונה.
לא עונה. בדיוק.
למה לא עונה?
אל תענה להם עכשיו. הגיע הזמן שאתה תבין שכל מה שנטוע מותר לנתניהו, מותר למישהו אחר. עכשיו, כל הנאום הזה, הכל כך מגוחך, הסתכסכנו עם הסינים. תודה לאל שהגיע לכאן ממשלה שפויה שהבינה שבבחירה בין ארצות הברית לסין זה לא יכול להיות סין. תודה לאל שהעמדנו את הפולנים המתונפים האנטישמיים במקומם הראוי. תודה לאל. עכשיו, כל מה שאתה מדבר על הרוסים, אתה יודע שזה ספין, כן?
לא.
אז אני אומר לך שזה ספין.
ספין של מי?
ספין של הרוסים, שעוקבים אחרי ה... קודם כל, אני יכול לקרוא לך פה הודעות ארוכות מאוד, שבהתכתבות שלי עם האנשים שמופקדים על הנושא הזה בצבא, אוקיי? אתה רוצה שנקרא לך אותם?
בבקשה.
להערכתי מדובר בספין תעמולה רוסי שמטרתו לבחוש בישראל ועוד קצת ביחסי ישראל לארצות הברית. קודם כל, שום טיל לא יורד, זה הכל קשקושים מקושקשים. יש הגברה של התקיפות, על זה אתה לא מתייחס. גם באיראן וגם בסוריה, הגברה של התקיפות, כן? נצח ישראל, צור ישראל וגואלו, המשיח המושחת איננו, הוא ראה איזה פלא! ממשיכים לתקוף, כן, יש צבא.
אז מתברר שזה לא כזה פשוט.
אז זה לא כזה פשוט. הרוסים יודעים שיש שלטון חדש, הם מעוטטים, הם רוצים מסע ומתן, הרי המנגנון קיים.
יפה.
הרי כשאנחנו הפלנו להם מטוס,
הם מזהים חולשה.
בתקופת נתניהו היו 1,001 משברים איתם.
הם מזהים חולשה.
הם לא מזהים חולשה.
לא, באמת, לא, יאיר לפיד, יאיר לפיד, האסטרטג הגדול, ראש ממשלה חליפי, תעשה לי טובה, בן אדם שלא יודע, שפוגע באנטישמיות, אין לו מושג מה זה אנטישמיות, ואין לו מושג מה זה קודשי ישראל. הוא ינהל אותנו מול רוסיה. נו באמת, זה פשוט בדיחה.
לבן של תומי לפיד אין מושג מה זה אנטישמיות.
שני ילדים חסרי אחריות, ילדותיים, כמו שאתה אמרת על בנט שהוא מסוכן כשר ביטחון, מתברר שהאנשים האלה פשוט לא רציניים. היה לנו, אני לא רוצה להגיד מרצדס כי זה גרמני, אז בוא נגיד יגואר, ועברנו לסוסיטה, שני ליצנים.
היה לנו צי של אאודי A8.
עכשיו שהתנהלו מול פוטין.
צי של אאודי A8 ממוגנים לכל המשפחה הזו. הייתה לנו משפחה שהשחיתה פה את הכל, מהמוסר דרך האווירה, דרך השיח הציבורי, שהתעלקה על הפתמות של המדינה, שחטפה את המדינה הזאת.
לא באמת.
שעזה להמשיך לנוע מממשלת מעבר לממשלת מעבר, בלי תקציב מדינה. לא, אני לא העברתי את התקציב. רק כדי לבגוד בשותף הכי נוח שהוא יכול היה לאחל לעצמו, ואני אומר לך שוב, התקיפות באיראן גוברות, התקיפות בסוריה גוברות. לא, אני מדבר גם על איראן.
אוקיי.
היו שם רחפנים. וריאנט הדלטה, כפי שאתה יודע, ונתניהו יודע, חדר לישראל בתקופת נתניהו. הקורונה לא חוזרת, כל העולם חווה גל רביעי. להקריא לך עכשיו, ברגע זה, מגיע המסמך של... של האוניברסיטה העברית, יש לה צוות מדהים, שכל שבוע מוציא, הנה הם כותבים, התחלואה הקשה ממשיכה לעלות בהתאם לצפי ולקצב העלייה בנדבקים, עם זאת ניכרים הבדלים בין התחלואה הקשה בגל הזה לקודמים, אנחנו מפרשים כהשפעה של ההתחסנות, שהיא אגב, הקרדיט של ממשלת נתניהו, ואני לא מתבייש להגיד את זה, הכל בסדר, היחיד שבפאניקה זה אתה. אני מרגיש נהדר, אם כי אני כבר מותח ביקורת על הממשלה הזו, ואני חייב להגיד לך, שאם החברים...
שמעתי המון ביקורת באמת בפתיח היום, אנחנו כבר 9:23, העברת פה ביקורת על הממשלה הזו, מה זה? אתה, ואתה, תראה, פשוט אתה בן אדם שלא יודע להעביר ביקורת. אתה אף פעם לא מעביר ביקורת. שנים של עבודה, 35 שנים של עבודה עיתונאית, ואתה לא מעביר ביקורת, לכן זה לא מפתיע אותי שאתה לא מעביר ביקורת, גם על הממשלה הזאת.
יש לי חדשות בשבילך. בפתיח של התוכנית הזו, בתוכנית הזו אני לצערי הרב מייצג את הצד של האנטי-ביבי, וכשאתה מעלל ומשבח עם כל ה... בוא נאמר, לא, אני לא קורא זה שקרים, כי בשביל שקר צריך כוונה לשקר, אין לך כוונה לשקר. עם כל הנאום המגוחך הזה, אז אני מגן על הממשלה הזו, ואם תקרא את הטור שלי ביום שישי.
קראתי.
אז אני כבר אומר לך...
כבר אומר לך תודה שהזכרת ואני, אותי איזה פעמיים שלוש.
אתה הערת לי על זה, סליחה.
תודה.
אבל אני אומר לך, כן. שאם הם ימשיכו ככה, אני מדבר עכשיו על הלשכה ועל המשרד, והם ימשיכו לפספס, והם ימשיכו להניש את אלה, את הבודדים, שעמדו שם לבד, נוקו מסמכויותיהם, לפעמים גם פוטרו ונדחקו, כדי שהמשפחה החזירית תמשיך לחגוג. אני אצא לקמפיין על הבנט הזה, אני הרי לא בן אדם נורמלי לגמרי. מה שמפעיל אותי כל החיים זה בלוטת צדק. עכשיו, לקמפיין בעד אנשים שאני לא חייב להם כלום. כלום, ההפך. ואם אני אמשיך לראות את הדבר הזה, עכשיו זה לא איום, כי זה אני בסך הכל בן אדם קטן, ועיתונאי קטן, ועם השפעה מוגבלת, אני לא מחזיק מעצמי כמוך, כן? אני סתם בן אדם. אבל כשאני אמשיך לראות את האי צדק שהחברים האלה בלשכה עושים ליחידים שהחזיקו שם מעמד מול גלים של טירוף ודרישות בלתי פוסקות, התפוצץ לי הפיוז, ואני אמצא את עצמי בקמפיין, כמו שקרה לי עם נתניהו בשנות ה-90, וזה נמשך רק 30 שנה.
אבל אז מה יהיה על התוכנית? דקל. אבל מה יהיה על התוכנית?
לא, אז אני אחרג את התוכנית, נו, אין ברירה. פה אני, תראה, אני רוצה לגלות לך חסוד, בוא נהיה רגע רציניים. אני נוסע לחוץ לארץ, בימים שנסענו לחוץ לארץ, מתחילים לתקוף לי את ביבי? אתה יודע איך אני מגן עליו?
וואלה.
ברור. תראה, אם יגידו לי הוא מושחת, אני לא אגן. יתחילו, מדיניות נתניהו, זה ראש הממשלה שלי כשאני בחול, והצביעות הזו של השמאלני...
אז מה אני צריך לעשות? לדבר אנגלית? אני משפר את האנגלית שלי. אני משתדל. פעמיים בשבוע אני לומד אנגלית. מה אתה רוצה? יש לי מורה, אני עושה עד ראשון בשביל ללמוד אנגלית.
לא, אתה חולה רוח.
עד ראשון, אתה מבין?
אבל בישראל הראשונה, שאתה מבחירי בניה, הוא באים אליך הביתה. תוסיף לו 50 שקל, הוא יבוא.
לא יודע איך
יצא. הנה, מעיין מסכימה איתי.
אני עומד בפקקים.
אתה רואה, זה פקקים נוראים לראשון.
אני עומד בפקקים לראשון, וחוזר בפקקים מראשון, כי זה מורה שאני אוהב אותו, והוא מורה טוב. הוא גם חירולוג, הוא עושה לי קריאה בכף היד, וכל ה...
מה כתוב?
תותח.
איך חירולוג. תגיד, איזה עוד הפתעות צפויות לנו פה עם החיים האישיים שלך?
אין סוף הפתעות, העולם הזה...
חירולוג, פסיכולוגית, מורה לאנגלית ומאמן אישי, הנציג של ישראל השנייה ושל המזכן.
אגב, הוא אומר שאני יותר מתאים לתקשורת מאשר לפוליטיקה.
יש בזה משהו.
הוא אומר כאילו שלתקשורת אני נולדתי, ולפוליטיקה הוא אומר שאני בן אדם יותר מדי טוב בשביל הפוליטיקה.
אני לא יודע אם טוב, אבל אתה אחד שאומר מה שהוא חושב, וזה לא הולך בפוליטיקה.
זה כן, זה נכון. הנה, ראינו באמת. כן. למרות שבדרך כלל אני מאוד נזהר עם הדברים שאני אומר.
ברור.
מה רציתי להגיד לך?
פשוט...
טוב, אלי אבידר, דיברנו.
לא דיברנו.
זה יפה, אני אהבתי את זה, צריך להגיד לזכותו שהוא ויתר על אג'נדה בשביל להיות שר, שזה מאוד יפה וזה מאוד חריג בממשלה הזאת.
הראשון, באמת הראשון שזה קרה לו.
שאנשים שמבטרים על אג'נדה בשביל לקבל ג'וב, זה יפה.
אבל, לפחות לפי הגרסה, לא דיברתי איתו, אשתו הולכת לפוסט דוקטורט בחוץ לארץ, והוא הולך להיות על הקו, הוא יודע שבלי חיסון יהיה לו הרבה יותר קשה לטוס.
למה הוא לא עולה אצלנו? אי אפשר, הוא לא מדבר אלי? לא מדבר, לא מדבר. טוב, שר בהתקף חרדה, אמרתי?
כן, אמרת.
אמרתי שר בהתקף חרדה.
אתה יודע מה, אז אם אמרת את כל הדברים האלה, אז תן לי להקריא לך משהו בכל זאת, כדי שגם הצד שלי יוצג פה חוץ מלריב איתך. יש קבוצה שנקראת נאמני הליכוד. שלחו לי הרבה, אני לא יודע מי הם. הם נתנו לי סימנים שהם ליכודניקים אמיתיים, והם מפחדים מאוד... מאוד להזדהות. הם כותבים דבר כזה, איבדנו את השלטון אבל לא את הכבוד שלנו ולא ניתן שיעשו מאיתנו צחוק. אנחנו ליכודניקים מהבית, אין לנו ממי לפחד, אפשר כבר להגיד את האמת. נתניהו והקאט שלו הרסו את הליכוד, הרסו לנו את הבית. זה לא רק אובדן שלטון, זה גם הדרך והערכים. כן ביבי, זה הכל באחריותך, חובות הענק של 80 מיליון שקל, מזכורות הענק למקורבי נתניהו דרך המצודה. זה ארוך, הם צירפו לזה פוסטרים של ציטוטים.
כן, ראיתי בטוויטר, נו.
נתניהו לקח קרדיט, לוקח קרדיט באופן קבוע.
בן, גם אתה ליכודניק מהבית, בוא.
לא, אבל אני זה די מזמן. גם צחי הנגבי יודע, אני מעריך שנתניהו החליף אותי במשרד התקשורת.
ציפי לבני ליכודניקית מהבית.
גם ניר ברקת יודע, כל ציטוטים שלהם. אם נתניהו היה זז הצידה, מי שהיה מכיר את הממשלה זה הליכוד. גם יולי אדלשטיין יודע, הפרסום על כוונתי להתמודד עשה לי רק טוב, הופתעתי לגלות שאיפה שאני לא הולך אומרים ש חייבים היום, הגיע הזמן להחליף את נתניהו. זה הכל דברים שהם אומרים.
טוב.
לא ליכודניקים שמהבית, אלא הם, אלה.
טוב, זה היה קטע מרשים, זה היה קטע
נכון?
מרגש.
כן.
בוא, את כל אלה שטוענים שהם ליכודניקים מהבית, תאסוף אותם בבקשה, שיהיו בחצר פה ב-11, כשאנחנו מסיימים, אני רוצה לדבר איתם, בסדר?
זה פחות מצחיק, כי השלושה מנדטים שהלכו לגדעון סער מהליכוד, הפילו את נתניהו,
זה לא, זה ההסתה שלכם, 5 שנים שאתם מסיתים עם המשפט הזה, הצלחתם להפיל שלטון, בגלל זה אני אומר לך שאתם עוד תשלמו מחיר בהיסטוריה.
שלושה מנדטים של ליכודניקים מהבית, שיש להם רצון,
שהאמינו לכם,
שיש להם מחשבה עצמאית, הם לא האמינו לנו, האמינו לגדעון סער, האמינו לזאב אלקין, האמינו לעשרות,
תזכור מי הראשון שאמר ענת זל,
ללימור לבנת, בוא נו, יקירי, היחיד שזל בינתיים פה ברמה הזו, זה נתניהו.
טוב, למה זל? תראה, הורג אותם באופוזיציה.
מרוב שהם מתים,
תזכור מי הראשון שאמר שצריך חיסון שלישי. טוב, בוא נדבר...
אני מוכן חיסון שלישי לפני 3 שבועות, רק תביא לי.
אז דבר עם ביבי, שיארגן אותך עם בורלה. נהיה עם פרופסור גילי רגב, יוחאי שהיא בעד חיסון שלישי למבוגרים.
לא לגמרי.
אחרי הפרסומות.
בואי, כי זה מאופל.
אחרי הפרסומות, ביי, שאוהב דקל. ונגיד עכשיו שלום ובוקר טוב לפרופסור גילי רגב יוחאי. שלום, מנהלת היחידה לבקרת זיהומים בשיבה.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר.
את יחד עם קבוצה של רופאים ופרופסורים ובכירים ואנשים שבתוך המערכת קוראים לעשות חיסון שלישי באופן מיידי וכמה שיותר מהר?
לבני 60 פלוס.
לא, ממש לא.
הגזמתי?
אני חושבת שאנחנו, כן. אני חושבת שאנחנו מאוד מתקרבים לשם, וזה יגיע. אני לא יודעת אם פלוס או 70 פלוס, אבל אנחנו, אני מניחה שמתישהו בקרוב נצטרך להתחיל לחסן את האוכלוסייה היותר בוגרת. אני חושבת שמאוד חשוב לאסוף קודם את הנתונים ולהבין באמת מי צריך, מתי צריך. עוד אין לנו את כל המידע. אנחנו יודעים מצד אחד שבאמת הנוגדנים יורדים. אנחנו יודעים שהתחלואה הקשה כרגע שאנחנו רואים אותה, אנחנו רואים אותה בקרב האוכלוסייה, כשאנחנו מדברים על מחוסנים. צריך לומר, שוב, הרבה מהתחלואה הקשה היא בקרב לא מחוסנים, אבל יש גם הרבה, מכיוון שרוב האוכלוסייה בוגרת מחוסנת, אז כמובן שיש גם הרבה מתוך המעט תחלואה סך הכל הקשה, רבים הם גם אנשים מחוסנים. ומה שחשוב הוא באמת לאפיין מי הם. מה שאנחנו רואים זה שרבים מהם הם אנשים עם איזושהי בעיה במערכת החיסון, מדוכאי חיסון מה שנקרא, ולכן הם כבר התחילו לקבל את החיסון השלישי, וזה חשוב לתת להם. לגבי האוכלוסייה הקשישה, צריך לראות האם יש עוד גורמי סיכון. אני לא חושבת שכל אחד מעל גיל 60 כבר צריך לקבל את זה, אבל יכול להיות שאנחנו מאוד מתקרבים ליום הזה, שכן, זאת תהיה המלצה גורפת.
אז הכותרת קצת מוגזמת. אני קורא אצל רזניק היום.
בישראל היום.
בכירים בענף הרפואה יוצאים בקריאה דחופה למשרד הבריאות, עוד לפני קבלת אישור ה-FDA, תנו חיסון שלישי לאוכלוסייה המבוגרת. מה שאת מסבירה פה זה בעצם פחות או יותר עמדת משרד הבריאות. נחכה רגע לעוד קצת בדיקות, עוד קצת אישורים אולי ל-FDA.
אני לא בטוחה שצריך לחכות ל-FDA. זה אני לא בטוחה שאנחנו צריכים. אני חושבת שאנחנו צריכים, ושוב, אנחנו באופן יחסי מתקדמים לשאר העולם מבחינת איפה שאנחנו עומדים כרגע עם החיסונים. ולכן אני לא בטוחה שאנחנו צריכים לחכות להם, אלא צריכים לחכות למידע שיאסף. אנחנו למשל היום מתחילים במחקר שבו אנחנו נלך לבתיהם של מאומתים, שכמובן יסכימו להשתתף במחקר ולקבל את פנינו, וניקח להם בדיקות דם לסרולוגיה. לסרולוגיה וגם לבדיקות יותר מורכבות שיגידו משהו על מערכת החיסון. ככל שיהיו לנו יותר אנשים מבוגרים, כמובן שיהיו מאומתים מהיממה האחרונה, זה יהיה יותר טוב במובן של להבין מה הם הגורמים, איך הקשר של מערכת החיסון, וככל שנעשה את זה יותר מהר, אני חושבת שלמשל זה אחד מהדברים שיתנו את הכלים לדעת מתי באמת ולמי צריך לתת.
למה לא לתת לכל מי שמעל, אני יודע, גיל 12 או מעל גיל 18 כבר חיסון שלישי?
זה בוודאות לא נכון. אנחנו יודעים שהצעירים מחזיקים את מערכת החיסון מאוד מאוד גבוהה, יש להם נוגדנים מאוד גבוהים.
זה עד גיל 18.
זה אפילו יותר מזה. שוב, אני חושבת שעד גיל 60 לרוב האנשים, ואנחנו רואים את זה, זה ממש הולך לפי גיל. הצעירים בוודאי, בני 30 ומטה, לדעתי, ייקח עוד הרבה זמן עד שנמליץ להם לקבל את החיסון. אבל בני הגילאים היותר מבוגרים, שוב, 80, 70, ואחר כך נרד ל-60, ואולי גם ל-50.
אבל גם אנשים בני 40 ו-50...
בקיצור, אתה מנסה להשיג לעצמך זריקה שלישית, תגיד אותה, הוא בן 52 והוא היפוכונדר.
ממש, אני היפוכונדר? אתה
לא
מתבייש? לא
חשוב, תן לי להסביר את זה, כאילו.
רגע, אבל מה את אומרת, ברשותך, מר כספית, מה את אומרת על כל ה... אני לא רוצה להגיד בטורללי האנטי-חיסונים, אבל כל ההפגנות ואלה שיוצאים נגד החיסונים ונגד, ומה שהמלחמה שלהם בבנט עכשיו.
אני חושבת, דעותיי אני חושבת ברורות, אני חוטפת מהם גם ישירות בפייסבוק וכל מיני כאלה, אני מאוד מסתייגת מהם, אני חושבת שבאופן יחסי הם בארץ קבוצה קטנה, אמנם קולנית ורעשנית,
מאוד קולנית.
אבל הם קבוצה בסך הכל קטנה,
אבל די הרבה לא התחסנו.
במדינות,
אבל די הרבה לא התחסנו.
זה לא כל כך הרבה, תראה, הגענו להישגים מאוד מאוד מרשימים מבחינת החיסון. נכון שעם זן הדלטה שהוא כל כך מדבק, זה יותר חמור. אני חושבת שכל מקרה שלא מחוסן, שידרדר, ויש לנו כאלה, שלא יהיו שידרדרו ומונשמים.
אני רוצה קשות עלייך בעניין הזה, פרופסור רגב. אני בעד שלישית עכשיו. אין לי בעיה לקחת בעצמי.
אני חושבת שצריך ללמוד את זה, זה לא משהו שבו ניקח.
לא, אני רוצה לשאול אותך אבל ספציפית. הסביר לי מישהו שאמור להיות מבין שגם כשהנוגדנים יורדים, הזיכרון קיים בתאים, ואם הוא פוגש את הנגיף, אז הוא מאיר את הנוגדנים הרדומים שלו, והוא כן נלחם. והדבר השני שרציתי להגיד לך, אז עוד פעם, אני אומר לך כדי שתאשרי, זה שבעצם, אומנם היעילות יורדת בהדבקה, אבל מבחינת להגיע להיות חולה קשה, זה עדיין יעילות מאוד גבוהה.
נכון, נכון, נכון. זו הסיבה שאני לא חושבת שצריך להמליץ היום לאנשים צעירים את החיסון השלישי, ממש לא.
שאת אומרת צעירים, אבל אנחנו... מה זה צעירים אצלי?
גם 50 אצלי הוא צעיר. אני בתחום הזה, ולכן גם אני מתייחס לעצמי עדיין כצעירה.
65.5? תגידי צעיר ונתפזר.
זה גם צעיר. אנחנו כרגע מדברים על מה שאנחנו רואים את התחלואה הקשה, זה מעל גיל 70. אנחנו לא רואים את זה כרגע, אלא אם כן שוב יש מחלות רקע אחרות. אז אני חושבת שאנחנו, לדעתי, אם יתחילו, צריכים להתחיל במעל גיל 70, ואחרי זה בהדרגה לרדת, וגם זה אני הייתי מאפשרת לאנשים, ולא הייתי בשלב הזה בוודאי, לא הייתי...
מה את אומרת על המודל האנגלי לסיום?
אני חושבת שזה קיצוני, ואני נגד כל קיצוניות, אז אני חושבת שאנחנו נלמד מזה הרבה, אני במובן מסוים שמחה שהם עושים את זה, כי הם עושים בשבילנו את הניסוי העולמי, אבל להגיד שזו הדרך שאני הייתי ממליצה לה ממש לא, אנחנו נלמד ונראה מה קרה.
אבל הם ממשיכים לחסן, זה לא שהם...
לחסן ברור.
כן, הם...
בוודאי.
ברור, החיסון הוא... הם הולכים על המודל הזה, על ההימור הזה, בזכות החיסונים.
כן. אוקיי. פרופסור גילי רגב יוחאי, מנהלת היחידה לבקרת זיהומים בשיבא. תודה שדיברת
איתנו. תודה.
תודה רבה, בוקר טוב.
תודה גם לך, בן כספית.
בבקשה. לקח לנו זמן להתרגל למיקרופונים פה וזה.
טוב, אחרי הפרסומות יהיה פה דוקטור ארי אבני, שהוא סוג של גורו של מתנגדי החיסונים, ואנחנו כנראה נתפוצץ איתו ו...
לא, 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 בוא, יהיה בסדר, נדבר בנחת, תהיה שיחה מאוד מועילה.
יהיה כיפי.
יש לו הרבה מאוד מאמינים לארי אבני.
מעריצים?
כן.
מתפללים, טוב. בסדר. אוקיי, אנחנו ממשיכים. שלום לדוקטור ארי אבני.
שלום וברכה.
מה שלומך?
מצוין, מה שומעים?
בסדר, אתה ברמקול או אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב?
אני שומע אתכם מצוין, זה הכי חשוב.
לא, לא, הכי חשוב שאנחנו נשמע אותך
טוב. אתה מרואיין, אותנו שומעים מספיק.
לא, אבל אתם חשובים, קיבלת חיסון?
תגיד, אתה יכול לקחת את הטלפון? אתה מדבר מהשפופרת, מה שנקרא?
אני מדבר מהשפופרת, כן.
טוב, נו, שומעים, יאללה, בוא נמשיך. אני חוסנתי פעמיים, אתה חוסנת, אינון?
אני חוסנתי פעם אחת, כי הייתי כבר חולה.
אני, אגב, מוכן לקבל את השלישית מחר בבוקר, היה לי 60 לפני כמה חודשים.
בכיף.
אבל אנחנו רוצים לשמוע אותך כמי שמייצג את הדעה ההפוכה.
אתה לא התחסנת?
לא, אני גם לא
התחסנתי
אף פעם לשפעת, כי אני חושב, בניגוד אליכם, שאלוהים ברא את מערכת החיסון שלי ושלכם הכי טובה. ואני לא מושפע מאנשים אחרים, ואני גם רופא, כך שאני יודע את הנזקים של החיסונים, של התרופות.
אבל לקחו לך את התואר של הרפואה, זה לא? מה לקחו לך?
לקחו לי, לא. את התואר, המסכנים האלה במשרד הבריאות לא יכולים לקחת. הם לקחו לי את הרישיון לעסוק ברפואה. את התואר דוקטור קיבלתי מהדסה ירושלים או אוניברסיטה העברית, כך שהמסכנים משר הבריאות לא יכולים לקחת לי לפי החוק את התואר. הם האשימו אותי בהסתת העם, שאני הסתתי את העם לא לדווח על שום מחלת חום, לטפל בעזרת ויטמין D, ויטמין C ואבק.
אתה נגד חיסונים בכלל? כל החזרת וכל כל מה שנותנים היום, אתה נגד כל חיסון?
כן, השאלה היא אם לא חוסנת שפעת, אם חוסנת טטנוס.
אחד, רגע, אל תדחפו לי פה לתוך הרשת. אחד. אז הנקודה היא כזאת, בניגוד אליכם, אני מאמין ביושב במורים. והוא ברא מערכת חיסון שהייתה טובה לגבי אדם וחווה, לאברהם אבינו, ואפילו בתקופתנו, וגם כשיבוא המשיח עדיין, זאת תהיה מערכת החיסון שיכולה להתגבר על הכל. כל מה שהאדם מבקש, כל מה שהאלוהים מבקש, שיהיו לך מספיק ויטמינים, מספיק מינרלים, שלא תאכל את זה ואת זה. וזה הכל.
דוקטור אבני, אני רוצה להקשות עליך.
אתה כי... לא יכול להקשות עליך.
למה? לצורך השיחה אני יכול. בוא, זה רק שיחה.
אתה לא יכול להקשות, הכל קל. קח את הכל בטלו.
אבל רגע, אז אני אשאל בכל זאת השאלה ברשותך.
כן.
האדם נולד, אדם וחווה, והמערכת של אלוהים וכל זה, אבל בוא נאמר שעד לפני 100-200 שנה, תוחלת החיים של האדם הייתה בין 30-40, ואין ויכוח בממסד הרפואי והמדעי, שמה שהזניק אותה לקידומת 7 ו-8, זה בין היתר המצאת החיסונים, אתה יודע, עזוב רגע את השפעת, שזה לא לגמרי הכרחי, אבל אני בטוח שחוסנת נגד טטנוס כשהיית קטן, ונגד כל מיני מחלות באמת קשות.
קודם כל, אני נולדתי לפני 73 שנים, כך שהחיסונים האלה לא היו. דבר נוסף, מי שמת היום בגיל 85 ו-95 נולד עוד לפני שהמציאו את החיסונים. כך שעבדו עליכם בעיניים, ושוב פעם אני אומר, פיל חי 80-90 שנה לפני 1,000 שנה, והוא יחיה בטבע בדיוק אותו...
אבל אנחנו חיסון. לא פילים, דוקטור אובני, אנחנו בני אדם. ותראה איך הקורונה אתה... יורדת בכל מקום שמחסנים.
יש לי הפתעה בשבילך. אם היית הולך לבית קברות והיית בודק אם יש מגפה או אין, כל הקברנים בישראל היו אומרים לך שאין שום מגפה, כמספר מתים בדיוק אותו דבר, נגברים. כך שעבדו עליכם בעיניים, אבל עובדים עליכם בעיניים, השם הגדול ביותר זה משרד הבריאות. תיקח חולה סקר, נניח אני מגלה היום חולה סקר, ואני נותן לו במשך 20-30 שנה טיפול לסקר, הוא אף פעם לא מבריא. אז למה חולה סכרת טיפש שהולך לרופא שלא יודע להבריא אותו? או חולה עם דלקת פרקים?
אני חייב לחלוק עליך.
אתה לא נותן לי לגמור, תגיד לי, זה הפרעה ציבורית?
לא הבנתי, לא, ברעיון אתה יודע, רעיון זה שאלה תשובה, שאלה תשובה, אז זה לא נאום של תודה של 10 דקות.
אתה מפריע לי בתשובה.
כן, אבל קצת די מיציתי והבנתי אותה, בכל זאת רוצה לדחוף עוד שאלה אם לא אכפת לך.
כן, כן, בבקשה.
אני חושב שמה שאמרת, מה שאמרת על התמותה, אני חושב שזה לא נכון. זה היה הסיסמה של פרופסור לס שאין תמותה עודפת, ויש תמותה עודפת במספרים. ברורה מאוד.
לא, מאז שהתחילו לתת את החיסונים, אנשים בני 20-30 מתו בצורה אקספוננציאלית. זאת אומרת שהחבר'ה לאט לאט יקבלו את המחלות, אלה שקיבלו את שני החיסונים, מצבם יהיה גרוע בעוד שנה-שנתיים. כל החיות שקיבלו את החיסון, כולל קופים בית לתוך 7 חודשים.
אז רגע, יש דוקטור אבני קונספירציה בינלאומית חובקת עולם של כל המוסדות והרופאים וה-FDA וסבתא שלי.
כולם אבלים חוץ ממך, שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, ואגב,
כאילו... אגב, גם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא.
לא, אני לא יודע באיזה קדוש ברוך הוא, אני מאמין במדע גם. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מדע, ברוך השם, ונתן לנו מדענים, ונתן לנו רופאים, ונתן לנו אפשרות להילחם במחלות.
אמרת, עכשיו תן לי עכשיו...
כך.
החיים שלנו, וגם יצר מצב שבו 40% מהילדים עד גיל 6-7-8 הם חולים כרוניים היום, זה התזונה והתחזוקה. אבל למה אתה חי יותר, למה אתה אמור לחיות יותר? בגלל מייה הטואלט, בגלל מים זורמים, בגלל ביוב, בגלל סבון, בגלל מפה הסליטה, בגלל מקרר. זה מה שקדם את החיים. אנחנו גורים...
הרפואה לא.
כן.
רגע, אבל יש לי שאלה אליך, דוקטור אבני. איך יכול להיות שהחולים קשים באחוזים מאוד גדולים הם דווקא אנשים שלא קיבלו חיסון, ואנשים שקיבלו חיסון הם חולים פחות קשה?
רגע, מאיפה אתה מקבל את המידע הזה? מהתקשורת?
אז מאיפה אני אקבל
אותו? לא, 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 גם המוסדות, כל המוסדות הרפואיים, האוניברסיטה העברית, משרד הבריאות, ה-FDA, מכוני מחקר בכל העולם, מדענים בכל העולם, משם אני אקבל את המידע שלי.
הם מקבלים כסף, אתה צריך להתחיל להפעיל את הראש שלך. הראש אומר כך, אני אדם בריא לחלוטין אם לא יהיה חסר לי, או אם אני לא אוכל מוצרי חלב וכו' וכו'. דגים מחוץ לעסק, גלוטן מחוץ לעסק. שתשמור על הבריאות שלך לא תזדקק לשום חיסון. אין צורך בשום חיסון, נקודה.
אבל אתה לא עונה לי לשאלה. עובדה היא שמי שנפגע יותר מהקורונה זה אנשים שלא התחסנו.
קודם כל זה לא נכון.
זה כן נכון.
תסתכל, אני בן 73, אני אל תקעתם מה שנקרא.
לא, הדוגמה אישית, אחד, אני בן ואני בן.
אז מה הקשר?
מדובר על טבלאות, תראה, בכל מקום שחיסנו, הקורונה יורדת ודועכת.
קודם כל, הקורונה לא הולכת ודועכת, אבל תראה מה שיקרה בחודש נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר. אז אולי נדבר ואז תשאיר.
לא, לא, אותי. אתה חבל להתווכח על הנתונים. לא, מי שלא לא, חוסן, לא. ומי שלא חוסן, תשמע. הוא יותר פגיע לחלות לא. מחלה קשה ולמות. ואתה באופן שערורייתי, באופן שערורייתי, מסכן את האנשים. מה שאתה עושה זה מסוכן. אתה לוקח לעצמך חירות לסכן חיים של אנשים אחרים. זה מה שאתה עושה.
תשמע, אתה מכיר את הטיפול בדף? דיאטילסטיל בסטרול, נתנו אותו לאמהות לפני 1960, משהו כזה. כעבור 20 שנה נולדו להם ילדות שפיתחו סרטן צוואר הרחם. אתה פשוט לא מכיר את ההיסטוריה של הרפואה, ולכן אתה יכול לדבר דברים כאלה שהם בבחינת איוולת. ממילא בעוד שנה תשיר שירים אחרים. איך לא האמנו ביושב במרומים? קורונה היא בדיחה.
רגע, אז כל הגישה הזאת שלך, מהבדיחה
הזאת, אנשים, מהאנשים מתים, לא, תסלח לי, מהבדיחה הזאת מתים מיליוני אנשים, מי שבדיחה פה זה אתה. אתה בדיחה. מי שמת מהקורונה זה לא בדיחה. אתה בדיחה.
וואה.
תודה רבה על הבדיחה, נהניתי לדבר איתכם.
טוב שצחקנו.
אתם מבינים עניין, אתם קשורים לתקשורת, דבר עם אושרת קוטלר, חמד של בחורה.
אושרת קוטלר, באמת, ההורים והתומים שלי, אושרת קוטלר.
טוב, לא הצלחת להשיג נקודות עם ינון עם אושרת קוטלר, אבל איתי כן, אני מאוד אוהב אותה, והיא חברה והיא טועה בנושא של החיסונים, כמו שדוקטור אבני טועה.
תודה, דוקטור אבני.
תודה רבה.
תודה לכם, הייתם נהדרים.
תודה, גם אתה היית אחלה.
כולם היו מצויים. הכל טוב בכלל, זה כאילו אי אפשר, אם זה נמשיך ככה, אנחנו נשתגע.
למה אנחנו מעלים את האזויים האלה?
כי שואלים...
כל דבר מה אני משמעין אותך זה רק טראפיק. שיהיה טראפיק, שנעשה 5 מיליון קלקלקות.
כי אנחנו לא מתעלמים מדעות וקבוצות, הזויות ככל שיהיו, שקיימות. לאיש הזה יש עשרות אלפי אנשים שמאמינים בו.
הוא מסית, הוא מסית.
מה הוא מסית? זו דעתו, היא נוראית, היא לא נכונה, אל תאזינו לו, אבל אנחנו לא נחרים אף אחד. תראה לאן הגענו. שאני צריך להגיד לך את זה. אפילו ביביסטים עולים פה.
1, 2...
תשמע, אני לא מצליח להבין את החבורה הזאת, מה הם רוצים.
מי?
המתנגדי החיסונים.
אתה שם עדיין?
אני שם עדיין, כל הטוויטר גואש.
מי גואש?
גואשים, צבעי גואש. אני לא מבין מה הם רוצים. מה בנט אמר?
בנט אמר, לכו להתחסן.
אוקיי,
וחוץ מזה... לא, אתם מסכנים את כל השאר בזה שאתם לא מתחסנים.
אז בוא ננקה רגע את כל ראשי הרקע, מסכנים שמסכנים. בסוף הסנקציה היא פשוטה. מי שלא התחסן, לא לוקחים אותו לבית סוהר, לא רוצים את אוזנו ולא שמים לו עוד קין במצח. אומרים לו, אם אתה רוצה להיכנס לאירוע עם 100 איש, תציג בדיקה ותשלם לבדיקה כמה עשרות שקלים. זה כל הסיפור. למה את הסיגריות אפשר למסות מיסויים דרקוניים? כי, אתה יודע למה ממסים את זה? כי בסוף זה שהולך לחטוף את הסרטן הריאות בעתיד, ואני מדבר כמי שהייתה לו כזו אימא, יהיה נטל על המערכת הכלכלית ויעלה מיליונים למשלם המיסים ב4 שנות טיפול עד שהוא ימות מזה. אז הוא משלם את המס דרך הסיגריה, זה הכל. אז אתם רק תעשו את הבדיקה, מה ביקשו מהם?
זה רק מלמד אותך כמה תמיד יהיו אנשים שיהיו אנטי, שיהיו נגד, לא משנה מה, אפילו מגילת אסתר עם מרדכי היהודי שמציל את עם ישראל, אז כתוב בסוף ורצוי לרוב אחיו. אפילו עליו, כמו עם נתניהו, אפילו על נתניהו שהוא מנהיג גדול והביא כזה סגזוק לעם ישראל, בינלאומי וכלכלי וביטחוני, עם הכי מעט אנשים שנהרגו פה והכי מעט חיילים שנפלו, והכלכלה הכי פורחת שהגענו ל-20 המדינות הגדולות, ובקשרים בינלאומיים והסכמי שלום והציל ראשון מכל העולם אותנו בקורונה.
כל זה היה מסווג להתחיל לדחוף לי את הרשימה הזאת עוד פעם.
גם עליו באתם בטענות, אתה מבין? אז כן, אז כאילו תמיד יהיו אנשים, אז יש כאלה שלא רוצים חיסונים. נו, בסדר, משוגעים, תרדו מהגג, תלכו להתחסן, פסיכים.
הנה, מתוך אחת מקבוצות הביביסטיות הכי מובהקות, ניקול כותבת, חברים חברי הימין, לאור הכפייה של נפתול בנט, הקשיים והחמורים למתנגדים, כל השגיאות במקור, זה הזמן להיכנס לקבוצות מתנגדי הקורונה, הצטרפו בהמונים, נדליק אותם על בנט וממשלת השיסוי והחולי, עד אשר הם יצאו להפגנות נגדו, ניתן להם לעשות את העבודה, תעבירו הלאה ואיידה באלף לעבודה. זה מה שנתניהו הביא לפה.
בסדר, אבל זה תרבות שאתם הבאתם. זה אתם עשיתם את זה לנתניהו. כל היום רציתם להראות כמה הוא נכשל בקורונה. כל היום רציתם להראות כמה רע פה. אבל אנחנו מדינת אי. אבל הגיל החציוני. אבל זה. כל היום ניסיתם להוכיח כמה רע פה, כמה מתים פה, כמה לא מצליחים. רציתם שהוא ייכשל. רציתם שימותו פה אנשים, רציתם שמדינת ישראל תתבוסס במתיה, הגעתם למקומות הזויים, למקומות פסיכיים, והוא הצליח, ואתם יצרתם פה תרבות, אני נגד זה מה שקראת עכשיו, לא רוצה לנצל את המטורללים האלה, אני חושב שבסך הכל בנט צודק בדבר הזה, שהוא יוצא נגדם, כן, עם כל הכבוד, אני לא דופק להם חשבון, שילכו להתחסן ויפסיקו לבלבל את המוח, ונמאס כבר מכל קשקשת שיש פה. הבנתם? תודה רבה.
יצרנו, עשינו, הלכנו, חזרנו, בסופו של דבר הציבור הקיא את נתניהו מתוכו, המערכת הפוליטית מעשה בנתניהו, אני לא אקריא לך, אתה כל פעם משמיע לי, ואני לא אקריא לך את הרשימה משנות ה-90 של כל מי שנחשף לתואבה הזו ונמלט כל עוד נפשו בו, מאיציק מורדכי ובני בגין המוקדמים ודן מרידור המוקדם של ה-90s ודוד לוי עם העבריין, עם הפוליטיקאי בכיר מוקף עבריינים, זה מה שביבי אמר עליו, ועד גדעון סער ומשה כחלון וגילת ארדן שהוגלה לוושינגטון.
שאלקין הלך עם אהובתו, זה יותר טוב בידיעות אחרונות.
שאלקין מה?
אלקין שהלך לידיעות אחרונות עם אהובתו, זה יותר טוב מנתניהו, מה הקשר?
אתה לא לפני יומיים פה ציווחת ככרוכיה לא להיכנס לחיים הפרטיים,
אני לא נכנס, אתה מדבר על נתניהו שרץ לאולפן, אז אני אומר לך אלקין גם רץ לאולפן. אני אמרתי משהו שהוא לא אמר.
אני אמרתי נתניהו עם הפוליטיקאי מוקף עבריינים. בסך הכל התייחסתי עכשיו לאיך הוא קינה את דוד לוי, שעזב אותו פעמיים.
לא, וביום חמישי אמרת שאהובתי ובגדתי באשתי וכל הדבר הזה. נכון? אמרת את זה ביום חמישי.
לא, כשדיברת איתי על יוסי כהן ולמה לוקחים אותו לשם, אמרתי לך, התקשורת הישראלית לא הולכת לחדר מיטות אם אין עבירה. וכשנתניהו הוא זה שחשף את כל הזה.
יחסי מרות זה עבירה, אדוני.
איפה אתה רואה יחסי מרות?
איפה אני רואה יחסי מרות? כן.
בינינו יש מין?
לא, איפה אני רואה יחסי מרות? יחסי מרות. סליחה, מה שאלקין אמר, זה לא יחסי מרות?
לא.
לא?
לא.
מה הדיווחים שיש עכשיו על עוד פוליטיקאים מהקואליציה, זה לא יחסי מרות?
הדיווחים שאתה רומז עליהם, לא יש עכשיו, הם כבר שנים, אתה יודע שהם פייק, ואם יש למישהו...
לא, הם פייק?
כן.
מה פייק? מה פייק?
אני, כל מה שאני בדקתי, מצאתי פייק, למי שיש.
מה פייק?
הדיווחים...
זה לא נכון מה שזה?
כן.
נו, באמת. אתה יודע שזה אמיתי.
אני לא יודע שזה אמיתי. כל דבר שאתה יודע לו, כל דבר שאתה יודע להוכיח, תן לי ואני אפרסם.
כולם יודעים על מה מביא, על מה אנחנו מדברים.
כל דבר שאתה יודע להוכיח ברמה המשפטית. כן, נו באמת, בדיוק. כל דבר על כל אחד.
אתם פשוט אצלכם, יש כאלה ששומרים עליהם, ויש כאלה שלא שומרים עליהם. זה הכל,
רגע, סליחה, אבל מכיוון שזה לא רק אצלנו, לפחות יותר ממחצית, 70% מהתקשורת היום שלכם, תפרסם.
איזה 70% מהתקשורת?
אוקיי, רק הנקודה הזאת פה, תפרסם.
אני באופן אישי לא מפרסם דברים
אז,
כאלה.
אז יש מספיק חבר'ה אצלך.
באופן אישי.
יש אצלך מספיק חבר'ה שיפרסמו. אם זה נכון, שיפרסמו. מה הבעיה? למה מפחדים? ואם יש למישהו הוכחה על שמשהו נכון, נגדך, נגדי, נגד מי שאתה רוצה, בנט, you name it, אני מפרסם. רק תביא לי את זה.
כן?
כן.
טוב. כן? מעניין מה שאתה אומר.
חד משמעית. תביא לי את זה, יפורסם, מיד. אם אני יודע לעמוד בבית משפט עם זה, כמו שאני משתדל לדעת לעמוד בדברים אחרים.
טוב. אוקיי.
איך הגענו לשם בכלל? לא זוכר כבר.
דרך המלך. טוב, הבנתי שבחדשות 12, באולפן שישי, המשודר בשבת קודש, בזמן שאני בבית כנסת...
בסוף בסוף אתה סוג של אר יבני, הרי אני הייתי בשוק שכל התיאוריה שלו באה בכלל מהקדוש ברוך הוא. אני לא ידעתי את זה. מתוך אמונה דתית.
עזוב, נו, בדתי, בא, הוא יודע מה הוא, זה, הוא דתי, הוא מדבר על, אתה יודע, זה כמו, לא כל מי שאומר, אני מאמין במה הוא אמר שהוא מאמין? באלוהים, מה הוא אמר?
כן, באלוהים. בסדר. עומר שפירה, רוכבת ישראלית בשלישייה הראשונה של האופניים בטוקיו, כרגע עם סיכוי למדליה, שפו.
באופניים?
כן.
יפה מאוד.
סוף סוף ספורט שזה לא מכות.
לא יודע, תשמע, כל הכבוד לטקוונדויסטית הזאת, היא נראית לי חמודה.
טקוונדו.
כן, טקוונדויסטית הזאת נראית לי חמודה.
אני הייתי סנטימטר מהמוקדמות לאולימפיאדת אתונה 1876 בטייק אווי.
כן? זה מעניין, כי גם הילדים שלי...
סתם זרקתי תאריך, הוא יצר עוד מתקן אותי לזה תאריך אחר, ימצאתי תאריך.
הילדים שלי גם התחילו טייקוונדו, אבל הפסיקו אחרי שבועיים, אז גם היה להם עתיד מבטיח. עכשיו תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, היא חמודה וכל הכבוד לה שהגיעה למדליית ארד וזה. אבל קצת מצחיק שאומה חוגגת מדליית ארד, כן, כאילו הגענו לאיזה פסגת השאיפות שלנו. פה, כן, בסדר, הגענו לאיזה מדליית ארד, יש פה, תראה, האמריקאים מביאים איזה 150 מדליות, הרוסים מביאים איזה 200 מדליות, הסינים מביאים איזה 300 מדליות, אנחנו מי שהביאים מדליית ארד, ראש הממשלה התקשר, אגב, זה נכון שבנט התקשר אליה ואמרה שהיא מקבלת טלפונים רק מראש הממשלה נתניהו?
לא, היא בדיוק הייתה עם בורלה. תגיד, אתה עכשיו מותח ביקורת על טלפונים של ראש ממשלה למדליות? אתה אמיתי?
לא, אני שאלתי אם זה נכון שהיא אמרה לו, אני מעדיפה לקבל טלפון מנתניהו, אתה פייק, אתה ראש ממשלה עם 6 מנדטים, זה לא דמוקרטי.
אני לא מכיר, זה אמיתי או שאתה מטריל אותי עכשיו? קודם כל, אם היא אמרה זו זכותה, שנית... אני מתרגש.
אני מטריל אותך בן
יש לנו, אוקיי, לא, אני גם בשוויון נפש. יש לנו כולה 10 מדליות, התחלנו להביא מדליות רק לאחרונה. כן, זה מרגש, הישראלים הם פטריוטים. זה קצת עצוב ש6 מה10 מדליות שלנו זה במכות. שאגב, שגם בג'ודו וגם בטייקוונדו, יש גם בית ניחומים שיש 4 מדליות, לא 3, אז הגענו. אבל כל הספורטאים האלה הם מדהימים, סגים, מוקי. עכשיו זאת, אבישג, סמברג,
אבישג,
היא,
שם
היא
יפה.
פשוט מקסימה. ראית, תסתכל על הרעיון שלה אחר כך, היא הייתה שובת לב. אני אפילו ריטואטתי את מיקי זוהר בגלל זה.
לא, לא, היא חמודה מאוד. אגב,
שובת
יש גם,
לב.
יש גם שיר מאוד יפה
לב.
של אריק איינשטיין, אבישג.
פחות יפה. זאת אומרת, היום הוא לא היה עובר. אני רואה לך הכל, מה הוא שר שם?
בוא נשים אותו
לא.
שיר סיום.
למה לא? שיר סיום, סבבה.
סבבה. תראה, שער שכם, שער שכם, אני מבקש מהמשטרה לטפל בנושא שם.
תשיגו לי את קובי שבתאי, דחוף.
כל יום יוצאים שם התמונות של חרדים שהערבים מתעללים בהם בשער שכם, בהתקפות אנטישמיות. אז אם מישהו לא ברור לו מה זה אנטישמיות, זה אנטישמיות. אני מבקש לטפל בזה, קובי שבתאי, השר לביטחון פנים, עומר ברלב. בוא, לא להתאפס על נושא שער שכם. תודה, אוהב, עתוקי.
פרופסור איתן שישינסקי התראיין למרקר ואמר דברים די מדהימים שקאט נגד מתווה הגז אומרת הרבה זמן. עכשיו למען הסר ספק, אני לא הייתי נגד מתווה הגז, לא הייתה לי דעה ברורה בנושא, וטוב שיש גז וטוב שיש הכל והכל סבבה, אבל אני כן ידעתי כל הדרך שכל המספרים המופרכים ששטייניץ זרק באוויר וקרן העושר, ותכף כל אחד מאיתנו יקבל 100,000 דולר במזומן, זה פייקי שישינסקי, שהוא זה שסלל את הדרך לממשלה למתווה הזה עם הוועדה ועם הממצאים ועם הרפורמה ועם הכל אומר. כן, נתניהו ושטייניץ שיקרו לציבור במשך 5 שנים. לא, לא יהיו מאות מיליארדים בקרן עושר. מחיר הגז מנופח וההסכם החדש עם חברת החשמל הוא שערורייה. הציבור לא יראה את רוב הכסף וכולי וכולי. אומר שוב, אין לי אג'נדה בנושא הזה, כי הוא לא בתחום ההתמחות שלי. מה לעשות? אני לא מבין בהכל.
אז במקרה זה תחום ההתמחות שלי.
כן,
המחיר, לא, המחיר לא. של
תחום
הגז...
תחום ההתמחות שלך זה לקרוא מה שהולכים לך. בוא, אתה לא מבין בגז.
המחיר, אני מבין, בוא, כיהודי אני מבין בגז. בוא נתחיל מהבסיס. אבל המחיר של הגז היום הוא פחות מחצי מאירופה, שליש בערך מאירופה, אז נתחיל מזה. ב', כשהמחיר יורד של הגז, אז ההכנסות למדינה קטנות. כלומר, אי אפשר גם שהמחיר של הגז יהיה נמוך, וגם שייכנס המון כסף לקופת המדינה. זה לא הולך ביחד. אנשים, קצת טיפה רציונליות, אוקיי? עכשיו, מה שנקרא מס שישינסקי, כן, מתחיל להיכנס מתמר לדעתי עוד כמה חודשים, אבל ברובו מלוויתן זה אמור לקרות ב-2025. אני אומר את זה כבר שנתיים, שב-2025 יתחיל להיכנס
אז
הכסף.
אז למה לא פתחו עם זה מהדורות שאתה אומר את זה שנתיים?
אז בסדר, אז שמענו. אז בינתיים לפחות נתמחם בזה שהמחיר שלנו הוא חצי, פחות מחצי מאירופה. אוקיי, תודה, אוהב את טוקי.
הכל פייק. אחד, אתה מודד אותנו מול מדינות שמייבאות גז וחלקן מרחוק. אנחנו מדינה...
בוא תעלה מומחה. שלא... למה אותי? תעלה מומחה.
יש מומחים מכאן ויש מומחים מכאן. מה הבעיה? ששישינסקי הוא הכי מומחה.
לא, הוא לא הכי
הוא
מומחה.
כן,
שישינסקי הוא, כן, הוא כלכלן.
הוא זה שעשה בדק את כל הסיפור של המתווה ושל המונופול.
המס שלו עוד לא התחיל להיכנס אבל.
כשאתה אומר שכשהמחיר יורד, אתה יודע ששטייניץ ונתניהו ידעו שהמחיר ירד, הם אמרו שהמחיר ירד, ולמרות זאת הם שיקרו ואמרו שנקבל טריליון דולר. לא קיבלנו.
טוב.
איפה הכסף?
בסדר. יגיע. ב-2025, דבר איתי.
אוקיי.
בסדר?
בוא. רשמתי, אני אדבר איתך.
אז התחלתי לדבר איתך על, על הפייק 12 באולפן שישי, המשודר בשבת קודש.
אז היום, רגע, שנייה, ידיעות אחרונות היום זה טוב, ו-12 זה פייק, אוקיי? כן, אני פשוט מעדכן את התוכנת הטרלול.
הבנתי שהייתה כתבה של יגאל מוסקו על הערבים המסכנים בהר חברון, שוכני המערות שם. אז אדוני מר מוסקו, שתדע שאת שוכני המערות האלה, אני מכיר עוד כשאתה היית בשש, בסדר? והייתי במערות שלהם.
מה זה בשש?
בשש זה בבטן של אמא שלך.
בוא, היהודי יותר מבוגר ממך.
בסדר, אבל כאילו, בוא, אני הייתי בהר חברון, טיילתי כילד.
אז אתה, רגע, שנייה, סיכום ביניים. כן. אתה מבין במחירי הגז יותר מפרופסור שישינסקי, ובשוכני המערות יותר מזה שהלך ועשה עליהם כתבה.
זה ברור, יגאל מוסקו לא מבין כלום.
כן.
זה הכל השתלטות של ערבים על, על שטחי, על שטחים. זה אנשים שיש להם בתים ביאטה, כן? וגם ביאטה ובסמואה הייתי עוד לפני שהוא נולד. ואגב, זה, חלקם זה צאצאי יהודים.
לא היית שמה, בשום מקום שמה, לפני שהוא נולד. הוא נולד
בתי,
לפניך.
יש שם בתי כנסת עתיקים.
העובדות.
במערות האלה היו זקנות, שכשאני הייתי ילד, עוד היו מדליקות נרות, כן? בחנוכה ובשבת היו מדליקות נרות. זה צאצאי יהודים, זאת האמת, לפחות חלקם. בדרום הר חברון. אבל לא משנה, האסלאם משתלט עליהם, כן? הכיבוש האסלאמי, אנחנו בסך הכל, הכיבוש האמיתי שיש פה זה הכיבוש האסלאמי, כי זאת ארץ ישראל, ארץ של מדינת ישראל, ארץ של יהודים, שאנחנו חזרנו לנחלת אבותינו, והם מנסים להשתלט על שטחים באזור דרום הר חברון. עכשיו, התקשורת הישראלית, ומה שעשו פה חדשות 12, זה לעזור לאויב, להשתלט על שטחים, זה שטחי אש שהם נכנסים עם האיחוד האירופי, עם ארגוני השמאל, והוא משרת את ארגוני השמאל והאיחוד האירופי ואת הערבים, והולך לעזור להם. פייק, אני לא צריך לראות את הכתבה הזאת בשביל לדעת שהוא משרת את הנרטיב של האויב.
אז לא ראית אותה אפילו.
לא ראיתי, ברור שלא. ברור שאני גם לא אראה.
אז תשמע,
אני גם לא אראה.
תראה את ההבדל בינינו. אני קודם כל אוטומטית, לא תומך אוטומטית בכתבה, ואני קראתי, לא ראיתי אותה. וקראתי את התגובות עליה, כולל אנשים שמדווחים שם לאורך השנים איך התקדם נושא שטחי האש, ואני נוטל דווקא לקבל את העמדה הזו, לא את העמדה של מוסקו, ועדיין אני לא מרשה לעצמי, ולעולם לא ארשה לעצמי, לחוות דעה כל כך ברורה, כל כך נחרצת, כל כך תוקפנית על דבר שלא ראיתי. זה רק בקאט הביביזם יכול לקרות, כן?
שלחו לי בבקשה דברים שהוא נקט עמדה נחרצת על דברים שהוא לא ראה.
אז לא, אין כזה דבר. ואם כן, אז אני מקדים ואומר, תקשיב, לא ראיתי את זה, ממה שאני יודע וזה, ולא הייתי בחיים כזה נחרץ. לא ראיתי.
אני לא צריך להיות נחרץ. אני יודע שיש פה מאבק על הקרקע, בין יהודים לערבים, והתקשורת משרתת את הנרטיב של הערבים, כמו שערוץ אחד היה עושה בשנות ה-70, שאני זוכר את הכתבות שלהם על בריכות השחייה של המתנחלים כשלערבים אין מים לשתות.
יש גם כתבות על בריכות השחייה של
הקיבוצניקים. עם רפיק חלבי וכל החבורה הזאת שם.
אבל לדעת שיש מאבק על הקרקע לא צריך לראות שום כתבה. הבן אדם הלך למקום ספציפי שיש בו אוכלוסייה ספציפית שגם אם תגיד עד מחר בבוקר או עד עוד 100,000 שנה שזה האדמה של יהודים, הם עדיין שם. עכשיו, או שנצליח לסדר לעצמנו אישור שאפשר לזרוק אותם מעבר לנהר או לתוך הים, או שנצטרך להתמודד עם זה שהם שם. האיש הלך, הביא כתבה, לא ראיתי
שיהיו
אותה.
שיהיו בבתים שלהם ביעתה ולא השתלטו לא, על, לא על האזורים בדרום הר חברון.
אז אם אתה יודע להוכיח שלכל אחד מהם יש בית ביעתה, זה סבבה, אני לא יודע להוכיח את זה. אותי מסקרן לראות כל מיני דברים.
אין להם, מה להגיד... זה בכלל, אין להם מושג מה זה שוכנע מערות. זה עונתי, זה בדואי, זה עונתי שבאים בעונות מסוימות עם הכבשים למערות. הם לא יודעים מה זה, זה סתם אנשים בורים שאין להם מושג מה זה האנשים האלה, שבאים לספר המדבר שם, למערות מקדמת דינה בעונות מסוימות עם הכבשים שלהם, סתם מקשקשים, זה הכל פשוט לשרת את הנגטיב של, את הנרטיב של הערבים, זה הכל פשוט נגד הזהות היהודית, ונגד החיבור,
פשוט...
ונגד החיבור של עם ישראל לארצו, זה הכל.
אין שום קשר לחיבור של עם ישראל לארצו, הסברתי לך, אני מסביר חשוב. כולנו מאמינים בחיבור של עם ישראל לארצו, אפילו השמאלנים. גם מוסקו, שאין לי מושג מה דעותיו הפוליטיות, כי לא דיברתי איתו מעולם, מאמין בזה. יש לנו כן סיפור ולהתמודד עם המציאות בשטח. הלוואי, הלוואי, אני מתפלל כל לילה שאני הולך לישון, לקום בבוקר כשהכל ברור, והכל נחרץ, ואתה יודע הכל, גם בלי לראות, גם בלי לבדוק, גם בלי לבדוק את עצמך לפעמים, גם בלי להציב מראה מול עצמך לפעמים, כמו שנהוג בכל משטר דמוקרטי, מדי פעם להגיד תאית, מדי פעם להגיד פה עשיתי עוול, זה,
במשך
זה,
שנים.
שנייה תן לי עוד משפט, זה חלק מלהיות יהודי. כשאתה שואל אותי ומטריל אותי במה אני יהודי, כאילו מישהו נתן לך את הלקמוס ולקבוע מי הוא יהודי, זה, אני עכשיו אומר לך שוב, באינסטינקט, אחרי שקראתי את התגובות לכתבה של מוסקו, אני נוטה להאמין שהתגובות יותר נכונות מהכתבה, אבל זה רק האינסטינקט. אני לא מרשה לעצמי להיות כבר כל כך נחרץ כמוך.
בסדר, היות שאני מכיר קצת את הנושא הזה, ואני מכיר קצת את,
אמן לי שגם את, אני מכיר אותו.
את האירוע שם בדרום הר חברון, והיות שאני מכיר קצת את התקשורת הישראלית, שבמשך שנים, כן, מקדמת את הנרטיב של הערבים, של האויב, נגד החיבור של עם ישראל לארצו, אז זה מה שאני אומר, מה לעשות?
כן, מקדמת את הנרטיב של... כי כולנו בסוף, מה? כולנו בסוף רוצים שהערבים ישתלטו פה על הכל וזרקו אותנו לים?
זה הנרטיב הוא נגד הזהות היהודית של מדינת ישראל, והמתנחלים הם מחברים את הזהות היהודית לאדמה, ואתם נגד זה.
יש פה לא מעט אנשים שחושבים שלהתנחל בכל מקום, גם בתוך העצמות והאזורים הכי צפופים של אוכלוסייה ערבית ביהודה ושומרון, זה לא ציוני. יש פה אנשים שחושבים שצריך להיפרד מהפלסטינים, יש פה אנשים שחושבים שליד היהודית יש גם דמוקרטית, והם תלויות זו בזו, וחלק מהדמוקרטית זה גם כל הזמן
באמת לא שמענו את האג'נדה של האנשים האלה במשך 70 שנה בתקשורת.
לא, שמענו.
ממש לא שמענו
אותם. אותם.
לא ידענו שיש אנשים כאלה.
לא, אז זה ששמענו זה נכון, אבל זה שעכשיו אתה מנסה להפוך אותם לאו פוסט-ציונים, או במקרה הטוב, או בוגדים במקרה הרע, אני מתפלא שהקרן וקסנר חמק לך מזה, כי זה כבר לא בדף המסרים, כי הוא כבר היה צריך להתנצל על זה. זה ששילם רבע מיליון שקל לאבי אלקלעי. אז פחות מקרן וקסנר חסכנו.
טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות, אחרי זה יהיו פה גם קולט אביטל, וגם מי עוד יהיו פה? יובל אלבשן, פרופסור, וגם טני פרנק.
והחזרזיר גם.
והחזרזיר, החוקרת שמצאת החזרזיר בירושלים.
בקיצור, מהתקופה רב... שלא היו חילונים.
בדיוק, כן. שלום, אוהב דקל. שלום, קולט אביטל.
בוקר טוב.
מונית להנהלת יד ושם.
אני מבינה שהמינוי עוד לא עבר, אבל אני מבינה שזאת הייתה הכוונה של לפיד, ואני שמחה על כך.
הוא כותב, הוא צייץ אתמול, החלטתי למנות את הגברת קולט אביטל לבעת כוחי בהנהלת יד ושם. קולט היא ניצולת שואה מרומניה ויושבת ראש מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל. ההיסטוריה והניסיון של קולט הם נכס וחלק מהסיפור הישראלי של העם היהודי. וכו וכו, מה זה אומר שאת באת כוחו בהנהלת יד ושם?
למען האמת, אני לא יודעת, כי אני לא יודעת בדיוק, באמת, אני לא יודעת איך מרכיבים את ההנהלה, אבל תראה, בסך הכל אני שמחה שאני אהיה שם, ואני חושבת שאנחנו, אם מוניתי על ידו, וזאת הייתה גם הפתעה עבורי, סימן שאנחנו באותו ראש.
לא, אבל מה זה באת כוחו?
אני לא יודעת, זה צריך לשאול אותו.
אתם סיכמתם משהו שאת נציגה שלו, את מעבירה מסרים שהוא רוצה להעביר, שאת מייצגת אותו?
לא סיכמנו שום דבר. אני קיבלתי טלפון מעוזריו ששאלו אותי אם אני מוכנה, ואני אמרתי שכן. ואם יהיו לו מסרים להעביר, אני אשמח להעביר אותם.
אם כי את אומרת שאתם באותו ראש, אז כנראה הוא אפילו לא... קודם כל, נראה, אני לא מבין כלום בהנהלת יד ושם, אני מניח שאם פוליטיקאים ממנים את חברי הנהלה, אז פוליטיקאי שממנה חבר הנהלה X, הוא בעצם מייצג אותו שם.
לא, ממש לא. מה זאת אומרת? אתה מייצג מישהו, אז הוא בא כוחך?
אני יודע.
יש לו דעה עצמאית, אמורה להיות, אתה מייצג אנשים עם דעה עצמאית, לא?
אתה מודע לזה שככה עובד המינויים הפוליטיים והכל?
אני לא יודעת מה פירושו של דבר, אבל אני יודעת דבר אחד, שהיום, מבחינתי לפחות, יד ושם הוא מוסד מאוד חשוב, גם בזמנים שבהם יש בעיות גדולות בעולם, לא רק עם הכחשת השואה, אלא למשל בפולין ובמקומות אחרים, עם נטיות לשכתף את ההיסטוריה, לייפות את ההיסטוריה.
כשאת אומרת שאתם באותו ראש, את גם יחד איתו באותו ראש בנאום שלו על הגדרת האנטישמיות?
כן, בהחלט שכן. אני בדיוק באותו הראש איתו. ודאי שיש הבדל בין ביקורת שלפעמים היא מוצדקת על ישראל. הביקורת היא לגיטימית כשמדובר על מדיניות, בין אם זו של ימין או של שמאל, לבין ביקורת שהיא מתייחסת לכל העם היהודי, שזאת כן אנטישמיות.
רגע, אני רק רגע מפזר את האי-הבנה שלנו מקודם, שולח לי מי שאמור לדעת, בהנהלת יד ושם יש נציג למשרד החוץ, ולכן לפיד מינה אותה, ויש נציגים על משרדי ממשלה נוספים על פי חוק, ולכן הוא אמר מה שהוא אמר.
רגע, אני רוצה להבין, אז בעצם אם את אומרת את מסכימה איתו בהגדרת האנטישמיות, אז את מסכימה שמה שהאוטו עשו לטוצי זו אנטישמיות, ושזרקו עבדים לים זו אנטישמיות, בוודאי שנאמר, בוודאי שנאמר, ושזרקו עבדים לים זו אנטישמיות, ומרדף אחרי להטאבים זה אנטישמיות, זה מה שהוא אמר בנאום שלו.
אז אם כך אני החמצתי משהו בנאום, אבל אני חושבת שיש הבדל בין השואה לבין ג'נוסייד של עמים אחרים. ודאי שהמקור הוא תמיד גזענות, אבל אני לא חושבת שמה שקרה ברואנדה זה אנטישמיות. אני חושבת שזה רצח עם.
אז את לא מסכימה עם הנאום שלו?
תראה, אני מוכרחה להודות למרבית בושתי שבשבוע שעבר שהוא נעשה את הנאום, אני הייתי ביוון. אז אני לא קראתי את כל הנאום. אני קראתי את המאמר שלו בעיתון הארץ ביום שישי, והבנתי והזדהיתי עם מה שהוא כתב.
טוב, מה את חושבת על מה שקורה על היחס שלו לפולנים והמשבר שלנו עם פולין?
תראה, שוב פעם, המשבר הזה עם פולין הוא לא חדש. פולין מתכחשת לנושא הרכוש היהודי מזה הרבה מאוד שנים, וראש ממשלת פולין אמר כמה פעמים שהוא לא ייתן ליהודים אף פרוטה. גם העובדה שהוא אמר שבעצם זאת לא בעיה שלהם, אלא בעיה של הגרמנים, היא לא במקום, כיוון שהגרמנים אחרי מלחמת העולם השנייה לא לקחו את הרכוש, הרכוש אחרי מלחמת העולם השנייה הולאם על ידי הפולנים הקומוניסטים וגם נלקח על ידי שכנים. ואני רוצה להזכיר לכולנו ששנה אחרי תום מלחמת העולם השנייה היו בפולין גם פוגרומים. אנשים שרצו לחזור לבתיהם והשכנים לא אפשרו להם. אז לכן אני חושבת שיש פה בעיה מאוד גדולה מול ממשלת פולין שהיא לא היחידה. והבעיה היא גם שכאמור, ואמרתי את זה גם קודם, וסליחה אם אני חוזרת על זה, הפולנים מתכחשים לאחריותם, והייתה להם אחריות, לא כל העם ולא כל הפולנים, אבל אנחנו יודעים על לפחות 200 אלף פולנים שהיו אחראים לרציחתם של יהודים, בין אם במישרין או בין אם במסירת...
הוא מעלה פוסט לפיד לפני 3 שעות, הוא אומר, אם החקיקה תאושר, היא תפגע בצורה קשה ביחסינו עם פולין. את בעד זה?
אני חושבת שצריך לקחת את היחסים עם פולין ועם קצת איזון, כי במקום שבו אני יושבת, אני גם רואה שפולין היא המדינה היחידה שגם משלמת פנסיות לניצולי שואה ממוצא פולני, וזה לא קורה כרגע עם אף מדינה אחרת שאני יודעת עליה, ממזרח אירופה לכל פנים. ולכן אני חושבת שפה צריך לעשות איזה הבחנות. אני חושבת שכל מה שקורה בנושא של החזרת הרכוש, בנושא החוק הפולני, שלא מאפשר אפילו לאקדמאים לדבר בצורה אמיתית על מה שקרה במלחמת העולם השנייה מבחינת האחריות הפולנית או של חלק מהפולנים, זה דבר שמשפיע על היחסים בינינו, והייתי, ואני בעצם שמחה שמדינת ישראל נותנת את דעתה לדבר הזה.
אוקיי, שאלה אחרונה, את בעד מינויו של דני דיין ליושב ראש יד ושם?
כן, מאוד, מאוד. אני מכירה את דני, הוא היה קונסול כללי בניו יורק, ואני מניחה שאתם יודעים שיש לי זיקה למקום הזה. הוא מילא את תפקידו באמת בצורה בלתי רגילה.
נכון.
עם פתיחות ועם יכולת להקשיב לכל אחד, ודני הוא אדם לפי דעתי עם אופקים רחבים, עם כושר ניהול טוב, עם יחסי אנוש טובים, הוא ידע להפעיל את הצוות. אני חושבת שמה שחשוב היום ביד ושם זה חופש המחקר, ובזה אני חושבת okay, שדני
אבל,
מחבד.
אבל אני נזכר, כשאת התנגדת למינויו של אפי איתם, והתראיינת לא פה אצלנו בתוכנית, אז את אמרת בין היתר מה הקשר שלו, אין לו קשר זיקה ממש לשואה. לא משנה שבסוף התברר שאימא שלו כן הייתה לוחמת נגד הנאצים, אבל איזה זיקה וקשר יש לדני דיין לשואה?
עד כמה שידוע לי, דני הוא ממוצא ארגנטיני, אבל חלק מהמשפחה שלו, עד כמה שאני שמעתי, היא גם כן נספתה בשואה. אבל אני חושבת שההתנגדות שלי לאפי איתן לא הייתה מורכבת רק מאותה האמירה שאין לו קשר או זיקה, אלא גם מהעובדה שהוא אדם שבעבר התבטא בצורה גזנית כלפי ערביי ישראל וכלפי הפלסטינאים, ואני חושבת שלסוג כזה של אמירות ושל גזנות אין מקום ביד ושם. יד ושם היא בדיוק ההפך הגמור של גזנות.
אז את כן עושה זיקה בין גזנות ואנטישמיות?
אני בהחלט עושה זיקה, אני אף פעם לא אמרתי שלא, בלי גזענות.
כלומר, אם הוא דיבר, על האויב הערבי, אם הוא דיבר על האויב הערבי שלנו, כאילו בצורה בוטה, נגיד לצורך העניין, אז הוא לא יכול להיות נציג שלנו במה שהנאצים עשו ליהודים והשמידו אותם.
זה ישמש נגדנו בתעמולה פשוט. כל פעם שהוא יופיע בעולם, יגידו, ותראה מה אתה אמרת, אתה גזען בעצמך. זה הטיעון, אמרתי לך, כשראיינו אותו, אמרתי, אני בעד המינוי שלו. אני התחלתי לקרוא את הספר שלך, והוא מאוד מעניין. רציתי לפרגן לך.
תודה שאתה משתתף בראיון, אגב.
נכון? לא, כי אני לא... זה נשמע לי קצת יותר כמו חקירה, ולא... אבל נדמה לי שהיא... איכו, אני מקווה שהיא עברה, אחרת לא תאשר את המינוי שלה.
אגב, אני רק מקריא לך מה הוא אמר בנאום שלו.
הילדה בעניבה אדומה קוראים לספר.
מה לפיד אמר בנאום שלו, האנטישמים הם בני שבט האוטו ברואנדה שטבחו בבני שבט הטוצי. האנטישמים הם קנאים מוסלמים שהרגו בעשור האחרון יותר מ-20 מיליון מוסלמים אחרים. האנטישמים הם דאש ובוקו חרם. האנטישמים הם אנשים שהורגים במכות צעירים מקהילת הלהטאבים. האנטישמים הם כל מי שרודף אנשים לא בגלל מה שהם עשו, אלא בגלל מה שהם וכו וכו וכו.
כן, טוב. אני לא הייתי מנפחת את זה ככה. אני עושה הבחנות בין אנטישמים שהם נגד הגזע השמי ונגד היהודים לבין רצחם.
אז את לא מסכימה לזה?
היא אמרה את זה מקודם.
אני רוצה כותרת לציוץ.
היא אמרה את זה.
אני רוצה פשוט שיהיה לי בציוץ.
נשבע לך שהיא אמרה את זה.
קולט אביטל נקודותיים.
הקשבתי לה, היא אמרה את זה.
קולט אביטל נגד יאיר לפיד נקודותיים.
לא, אמרתי נגד יאיר לפיד.
אני אומר. אני אומר.
אתה אומר.
הוא יסלף את דברייך, נו, אבל זה בסדר. קולט, אנחנו רגילים.
קולט אביטל, שיהיה בהצלחה.
סיפור חייה מדהים של קולט אביטל, הילדה בעניבה האדומה, זו הביוגרפיה שהוצאת, אוטוביוגרפיה. בהצלחה שיהיה.
תודה.
שיצא למשהו רעיון הזה בכל זאת.
לא, יש לנו את הכותרת, זה בסדר.
אבל היא נתנה אותה לקרוא, אתה לא מקשיב.
הכותרת היא שאתה אוהב את הספר שלה, זאת הכותרת.
אה, הבנתי.
תני פרנק, שלום.
שלום, בוקר טוב.
ראש תחום דת ומדינה, נאמני תורה ועבודה.
נכון.
צריך להגיד לכם מברוק או שמוקדם מדי?
לנו לא צריך להגיד מברוק. אני חושב שאם מהפכת הקשרות באמת יקרה, צריך להגיד מברוק לכל צרכני הקשרות בישראל, לבעלי עסקים קטנים ובינוניים שהרבנות מתעמרת בהם.
לא, אבל אתם דוחפים לרפורמה הזאת כבר שנים, עוד כשאני, לדעתי עוד כשאני הייתי חבר כנסת, אתה וחבריך נפגשתם איתי בעניין הזה, אם, כאילו עם זיכרוני אינו מתעני.
נכון, גילוי נאות, נפגשנו ואפילו חתמת על הצעת חוק.
בבקשה.
בדיוק בכיוון הזה, אז אתה בעצם הנחת את התשתית למהפכת הקשרות של מתן כהנה.
אתם נאמני תורה ועבודה, זה האג'נדה שלכם, ומה שמתן כהנה עושה זה מה שאתם מבקשים, או שזה חלקי, או שזה מרחיק לכת יותר? איך אתה מגדיר את זה?
מרחיק לכת להגיד שמה שהוא עושה, מה שאנחנו מבקשים הוא עושה. אנחנו בסך הכל נפגשים עם כולם, מדברים עם כולם, מציעים לכולם את ההצעות, כמו שאתה בעצמך ראית. מי שמשתכנע, אהלן וסהלן, ואנחנו נשמח מאוד שזה יעבור ויקרה.
לא, אני שואל משהו, משהו, הרפורמה שלו זה אחד לאחד מה שאתם מציעים.
לא, זה לא אחד לאחד. יש כמובן גם הסתייגויות פה ושם על דברים שמופיעים ברפורמה הזאת, אבל בגדול זה הכיוון הנכון, זה הכיוון של יצירת תחרות בשוק הכשרות, יותר מתן כוח.
תסביר לנו את זה בתכלס. תסביר לנו עכשיו בפרקטיקה שלא ינון ולא אני שולטים בה, מה זה יעשה לשוק, מה זה יעשה למסעדות, מה זה יעשה לצרכנים, מה זה יעשה ל... הרי החרדים לא רלוונטיים לעניין הזה, כי הם בכלל בבדצים שלהם.
תראו, מה שמעניין זה דווקא שהבדצים הולכים להיות כאן תחת רגולציה לראשונה בישראל. זאת אומרת, נעשה רגע סדר. היום הכשרות, שירותי השגחה לכשרות יכולים להינתן רק על ידי רבנים מקומיים. בעצם מונופולים מקומיים, יש כ-150 כאלה בכל הארץ, אתה לא יכול לכתוב, לשים שלט כשר על המסעדה שלך, אם לא קיבלת את האישור לזה מאיזשהו גוף מוצמח, שבמקרה הזה כיום מדובר מרבנים מקומיים. ההצעה הזאת בעצם הולכת לקחת את הסמכות הזאת, לאפשר לכל תאגיד כשרות פרטי, זאת אומרת גם בדצים, שהיום פועלים על בסיס התעודה הקיימת, וגם קצת נהנים מהמנגנון הקיים, כי הם לא תמיד צריכים להעסיק משגיחים נוספים, הם פשוט משלמים, מקבלים עוד כסף על אותם שעות השגחה, או קצת יותר, הם יוכלו לתת כשרות לכל בעלי.
גם רפורמים יוכלו לתת כשרות?
כנראה שלא, כי בסוף צריך כאן להיות לעבור בשני מסלולים. או מסלול אחד שאתה מקבל את ההנחיות ההלכתיות של הרבנות הראשית, על כל מה שמשתמע בכך, לא נראה לי שהתנועה הרפורמית מקבלת את ההנחיות האלה, או לפחות מסלול שני שאתה מקבל את ההנחיות ההלכתיות של שלושה רבנים שהוסמכו על ידי הרבנות, שאחד מהם לפחות הוא רב עיר מכהן או בפועל או בעבר, וגם כאן לא נראה לי שהתנועה הרפורמית תוכל לקבל את ההנחיות האלה.
אבל אז מה, כן, על... אז מה כן? מה, אתם מצפים שיהיו פה כשרויות יותר מקילות?
אנחנו מצפים שתהיה תחרות ושכל רב שהרבנות הסמיכה אותו יוכל לתת את ההנחיות ההלכתיות ותאגיד כשרות יעמוד בהם ויוכל לקבל, לתת כשרות שוב בגבולות ההלכה. תהיה תחרות בגבולות ההלכה.
וגם צריך להגיד עוד משהו, בכל רם, במהלך השנים היו אין ספור תחקירים ודוחות מבקר מדינה שערו וחשפו כמויות עצומות של סיעוב ושחיתות בתעשייה
מה
הזו.
מה זה קשור?
זה קשור כי הדבר הזה, ברגע שיש תחרות, אז מבקח כשרות...
אז לא תהיה סיעוב ושחיתות?
לא, 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 כי עברו למישהו אחר, כי אם זה הוא ידרוש כמו שאחד דרש
לא,
שלושה...
לא, אבל השאלה אם זה יפגע בכשרות, זה מה שמעניין.
הוא
השאלה...
הסביר שלא.
מה זה מסביר?
ההנחיה של הרבנות הראשית.
מר פרנק, עם שלושה רבנים, שאפילו הם לא חייבים להבין בכשרות, זה לא רבנים שמתעסקים בכשרות, יכולים להחליט כל מיני החלטות שברבנות לא מאשרים.
קודם כל, לרבנים שהוסמכו על ידי הרבנות, כרב עיר מכהן ומי שעוסק בכשרות.
רב עיר מכהן,
אבל השניים האחרים לא. אבל השניים האחרים לא.
נכון, אבל כמו שהיום רבני ערים, רק ברב עיר אחד יכול לקבל הנחיות, לקבוע הנחיות הלכתיות עצמאיות במנותק מהרבנות הראשית, אז לפחות כאן קצת מוסיפים, מאבים את זה, ועדיין מי שיצטרך לעמוד בכללי הרגולציה אל אותם תאגידים שיצטרכו להיות עם ניסיון בתחום הזה. זה לא יוכל להיות כל אחד מהשוק לפתוח חברת ינון מגל בן כספית ובניו ובניהם, ולתת קשרות מחר בבוקר.
תגיד, מי מממן אתכם? מי אתם בעצם?
הנה עוד חקירה.
כמו שאתה יודע, אנחנו נהנים מתרומות גם מישראלים, יש לנו חברי תנועה משלמים באופן קבוע.
אתם ציונות דתית?
אני חושב שאפשר להגדיר אותנו כציונים דתיים ליברליים, מתונים, נמצאים על הסקאלה הזאת של תנועת נאמני תורה עבודה הוקמה בזמנו באזורים של הקיבוץ הדתי.
הקרן לישראל חדשה מממנת אתכם?
לא, כבר לפני כמה שנים הקרן החדשה כבר לא מממנת אותנו, אנחנו נהנים מהרבה מאוד תרומות של ישראלים ושל קרנות פילנטרופיות של יהודים אמריקאים אורתודוקסים בחול, ואנחנו כמובן נשמח, אם אתה כבר מעלה את זה, נשמח לכל תרומה אפשרית, אנחנו מוזמנים להיכנס לאתר שלנו.
אני עוקב אחריכם שנים, אתם תנועה נהדרת.
אז תתרום להם.
אתה יודע מה, סבבה, אני תורם להילל ולהם. וכל מי ששומע אותי עכשיו שיתרום לי ליל. תגיד רגע, יש דבר שמטריף אותי, עוד דבר שמטריף אותי בתעשיית השוחד, הסיעוב והגועל נפש של הכשרות הנוכחית.
שאכפת לך מרוב שאתה שומר כשרות. ההתעסקות שלך בכשרות זה כמו שאני אתעסק
בבנט.
לא בבנט.
אז במי?
כי בנט...
אז בגז.
לא, בהפועל תל אביב.
בוא,
בסדר,
עד כאן.
בהנהלה של הפועל תל אביב. כאן. מה לך ולכשרות? אתה לא אוכל כשר, אתה לא יודע מה זה כשר, אתה לא יודע מה ההלכות של הכשר, ואתה מתעסק
אני בכשרות. אני חי במדינה הזו, חשוב לי מה שקורה בה, וזה משפיע מאוד מאוד גם עליי. והיום אני כבר נמצא סנטימטר מלהחרים מסעדות כשרות, בגלל שמחרימים
באמת,
את הלא כשרות.
ממש אנחנו מפחדים שתחרים מסעדות כשרות.
למשל, חולצות מסוימות שאני מאוד אוהב, הפסקתי לקנות באופן עקרוני, כי האתר שלהם עבר להיות שומר שבת. רציתי לשאול אותך, תני, יש את הקטע הזה שהרבנות, נכון להיום, היא שוללת תעודת כשרות ממסעדה שתעמוד בכל דרישות הכשרות, אבל פתוחה בשבת. הדבר הזה לפחות יסתיים, הרי מה הקשר? תכתוב, המסעדה הזו לא שומרת שבת, אבל יש תעודת כשרות כי היא קשרה. מה הקשר? מי נתן להם בכלל את המונופול לעשות דבר כזה?
אז באמת, קודם כל, אנחנו נרצה, אני אשמח לראות באמת התגמשות גם בתחום הזה. צריך להגיד שאנחנו מייצגים בעל מסעדה שבדיוק את זה הוא מבקש, להיות פתוח בשבת, בלי חילול שבת, בדיוק כמו בית מלון וכמו אולמות קייטרינג שלפעמים מקבלים את האישור הזה מהרבנות, ולקבל את האישור כשרות. אני לא יכול להגיד שמחר בבוקר זה יקרה, וגוף הכשרות ראשון שייכנס עם הרישיון לתוך המערכת הזאת, זה מה שהוא יעשה, אבל אני מאמין שגם לשם נגיע, ונוכל לראות יותר עסקים כשרים, כי זה יגדיל את כמות העסקים הכשרים בישראל.
טוב.
וואלה, זה אגב שורה מאוד חשובה.
לא, בסדר, הם רוצים להקל. תראה, הרב לאו הוא הרב של הבית כנסת שלי, והבן שלו, הרב הראשי לישראל, היה בשבת בבית כנסת, וליוויתי אותם הביתה, כי הוא גר לידי, והוא אמר לי, תשמע, למשל, הוא נתן לי דוגמה, בבית מותר שכלי חלבי וכלי בשרי יהיו על אותו מדף במקרר. אבל במסעדה אנחנו לא מאשרים, כי כשעובדים מהר ובתוך מסעדה וכאלה, יכולות להיות טעויות. עכשיו יבוא טני פרנק ויגיד לך, בסדר, אבל הלכתית מותר שזה יהיה על אותו מדף, אבל הרבנות אומרת, כן, אבל אנחנו רוצים למנוע חילול, אנחנו רוצים למנוע טעויות, אנחנו רוצים למנוע שאנשים יוכלו טרף. אז כל הדבר יש לו מחיר, אתה מבין, רוצים להקל, אבל בסוף אנשים יכולים לאכול לא כשר בגלל שמקלים ומקלים. זה העניין, על זה הוויכוח.
אני לא רואה את המקלים ומקלים פה.
לך זה לא משנה, כי אתה לא רק שאתה שם את האוסרים, אתה שם באותו סיר.
אני בעד היגיון ושכל ותחרות ושקיפות.
אבל לפי ההיגיון שלך לא אוכלים כשר, אוכלים לא כשר. ההיגיון שלך לא אוכלים לא כשר.
לא, כשאני בודק את הרפורמה הזו, אני בא בידיים נקיות. לי לא רלוונטית, כי אני יכול להיכנס גם מסעדה לא כשרה, אבל כשאני רואה כל מה שתני הסביר עכשיו, אני אומר, לא תהיה בעיה. ההפך, ההפך, תהיה יותר כשרות, תהיה יותר הנגשה של כשרות. לא כולם זה בדץ בית יוסף.
תני, תודה שדיברת איתנו.
בוקר טוב,
תודה. תודה רבה, וינון, אני רק אגיד לך משהו לסיום. הרב דוד לאו בעצמו, בתחילת הקדנציה שלו, כמי שעוסק בתחום הכשרות, אמר שיש רבנויות היום שאי אפשר לסמוך על הכשרות שלהם. זאת אומרת, הרב הראשי אומר את זה, אז מי אנחנו הקטנים שנגיד שלא צריך לעשות שינוי?
אבל עובדה שהוא מתנגד לרפורמה הזאת.
אני בטוח שגם הוא בסופו של דבר, אתה יודע, כל גוף שרוצים בסוף לעשות שינוי אצלו, בהתחלה מתנגדים, ואני בטוח שגם הוא בסוף יצטרף למהלך.
טוב. טני פרנק, נאמני תורה ועבודה, תודה. אבל בכל מקרה, אתה אומר, הקרן לחדשה לישראל לא תורמת לכם.
זה כבר לא קורה. אתה יכול לתרום בשקט.
בן יתרום. אני תרמתי בבית.
אני אדווח מחר על התרומה שלי.
תודה, שלום,
פרסומות.
שלום, דוקטור לידר ספיר חן, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל אביב.
בוקר טוב.
סחתיין לך זרזיר.
אפילו זה, מבחינתי זה לגיטימציה לאכול לבן.
במעבר חד, במעבר לא חד, במעבר, איך אומרים, רצוף מהדיבור שלנו על כשרות, אנחנו עוברים לחזרזיר שנמצא בחפירות בירושלים. מה קרה, מה מצאתם, איפה ומה זה אומר?
בית ראשון, נכון?
בית ראשון, כן. בחפירות של רשות העתיקות.
איפה?
בעיר דוד. במדרון המזרחי של ירושלים.
כן.
חשפו בניין מהמאה השמינית לפני הספירה, שהוא כנראה נחרב מסיבה מסוימת, וכשהמבנה קרס, אז הוא קבר תחתיו את מה שהיה בבית, ובין השאר היה גם חזיר קטן, שנתפס כנראה ומת בחורבן הזה.
מאה ראשונה לפני הספירה אמרת?
לא, המאה השמינית לפני הספירה.
מאה השמינית לפני הספירה. שזה אומר מה, איזה תקופה הזאת?
זה אומר סוף ימי בית ראשון.
שלמה המלך.
כן.
והאזור הזה היה אזור יהודי, כי שלמה הגיע לעיר יבוסית, בקדום זה היה עיר יבוסית, של נוכרים.
זה נחשב יהודהי בתקופה הזאת, זה שייך לאזור יהודה, זה הבירה של יהודה. וגם הממצא האחר שיש בבית, אנחנו יודעים שהם מקומיים. זאת אומרת, גם הכלים שלהם זה מאוד דומה לבתים אחרים, וגם חותמות יש שם עם שמות שאופיינים לאותה תקופה ביהודה.
של יהודים? חותמות של יהודים?
יהודאים, כן.
מה זה יהודאים?
יהודאים זה מה ששייכים ליהודה באותו זמן. הקוראים להם יהודים רק אחרי חורבן.
באמת?
כן.
המונח יהודים לא היה קיים איזה we know it
היום? הוא היה יהודה.
במחקר אנחנו קוראים להם יהודים.
לא חשבתי על זה.
כן.
אז בעצם את אומרת, בוא, תאכלו לבן, זה בסדר.
או לא. אני לא נותנת הנחיות לאף אחד. אני אומרת שאנחנו רואים שאכלו בצורה מעטה מאוד, אבל אכלו קצת חזיר בתקופה הזאת.
לא, רגע, זה שמצאתם חזיר, זה אומר שגם אכלו אותו?
כן, קודם כל, החזיר הזה נמצא בחדר שיש בו גם כלי בישול בנוסף אליו.
סליחה, אני לא שמעתי אותך. את יכולה לחזור על התשובה האחרונה?
כן. בחדר הזה יש גם כלי בישול.
כן.
ויש גם עצמות של בעלי החיים אחרים שנאכלים. פרות, עזים, כבשים, עופות, דגים, כולם עם סימנים שכבר אכלו אותם. ולכן אנחנו מניחים שהוא בעצם חיכה לתור שלו. וזה מתחזק מזה שגם באתרים אחרים בירושלים, בכל אתר בעצם בירושלים, שנחפר שמשך לתקופה הזאת, יש מעט עצמות של חזיר. וגם בכל אתר ביהודה בכלל שנחפר יש מעט. יש ממש, יש מעט, אבל יש עצמות.
אז בקיצור, בתקופה ההיא של בית ראשון ביהודה, היהודים אכלו חזיר.
כן, מעט, אבל כן.
בקטנה.
כן, אבל צריך לזכור גם שבתקופה הזאת, זה לא רק שהיו, לפי מה שאת אומרת, שאכלו חזיר, במשך כל התקופות, היו במות של עבודה זרה. היו אנשים שהלכו נגד תורת השם בצורה הכי ברורה, את יודעת, היו מלאכים שאחרי שלמה שעשו עבודה זרה.
יש הרבה דעות שיש, למשל, לאחרונה התפרסם מחקר שאכלו סמנונים בירושלים בתקופה הזאת, גם בצורה מעטה, שזה גם חיה לא קשירה. ויש צלמיות, יש עוד דעות לכך ש...
לא, מה שאני מנסה להגיד, כן. שבעצם גם כתוב במפורש, בכתובים, שלא עשו את דבר השם בהמון תחומים.
אז הנה החילונים, אמרת שלא היו
לא, חילונים. לא, זה לא חילונים.
זה חילונים?
לא, לא, כשאתה עושה עבודה זרה, אתה מאמין במשהו אחר. זה לא שאתה...
בוא, אתה עושה עכשיו עבודה.
שאתה אומר, אני לא, שאני לא מאמין בשום אלוהים, או כל מיני סיפורים כאלה. כן? נכון? את מסכימה איתי?
הנושא של ההיקף של חוקי כשרות בתקופה הזאת הוא נמצא בדיון. אני חושבת שזה...
לא, לא, בוויכוח שלנו לגבי שלא היו חילונים. חילוני זה משהו חדש.
כן, כן, זה משהו, זה מושג חדש.
זאת אומרת, אם מישהו לא היה עושה דבר השם לצורך העניין בימי בית ראשון, אז הוא היה בוחר איזה אל אחר, אליל אחר, משהו אחר, עושה עבודה זרה, בעל פאור, או אני יודע איזה עבודה זרה אחרת.
כן, זאת אומרת, זו שאלה מה ההיקף של החוקים האלה בתקופות האלה. זאת אומרת, אם באמת הם היו, אם זה היה טבו כל כך חזק, אם כולם עקבו אחריו, אם כולם הכירו אותו בכלל. זאת אומרת, יש פה הרבה שאלות לדיון. חוקרי מקרא טוענים שהטבו על חזיר נהיה משהו מאוד משמעותי, וחלק משמעותי מהזהות שלנו, לפי איך שהוא כתוב בטקסטים, רק בתקופה החשמונאית בערך. אז זה לא מאוד מפתיע בעצם. שיש לנו קצת חזירים בתקופה הזאת.
בכל דור ודור והחזירים שלו. מה עוד מעניין מצאתם בחפירות האלה?
בית ראשון? מעניין הבית הזה שהוא חרב בחורבן. יש לו, כמו שאמרתי, גם בולות, שזה חותמות מתים עם שמות מקומיים.
איזה למשל?
חנניהו ואוסיהו, שיש להם את הסיומת התואפורית. אופיינית לאותה תקופה, כלומר שכוללת את השם של הישות האלוהי.
זה שמות שמופיעים במקרא?
אני לא בטוחה. זה שמות, לפי הסיומת שלהם, אנחנו...
היהו זה אומר שזה... זה הרי...
כן.
אוקיי.
היהו אומר שזה שייך ל...
וזה ממש בית כאילו שבחורבן הוא נשרף, כאילו בחורבן הבית?
לא, אנחנו לא יודעים מה הסיבה שלו, של החורבן של הבית הזה. בעצם רק אחד מהחדרים קרס. ואנחנו לא יודעים מה הסיבה.
אוקיי.
בערב שלום.
טוב, דוקטור לידר ספיר חן, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה. אני מת על ארכיאולוגיה.
כן, ברור. בייחוד שהיא כל הזמן חושפת, אתה יודע, את מה שכתוב, זה דבר מדהים, זה לא יאמן. יש חפיפה בין הדברים.
לפעמים כן, לפעמים פחות.
כן, אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נודה לאנשים שערכו והפיקו ופעלו. עורכים ומפיקים שר פלסנר ואסף נבו, אחראים על השידור אילי קונפלד ומעיין לויטין, העורכים בדיגיטל ראות מתיתיה אורגון ורון שאין. יש לנו שיר סיום, היינו גם בחמל.
היינו בחמל.
צריך להגיד. מחר אתה גם בא? מחר אתה לא בא.
מחר אני מחסיר.
מחר אתה מחסיר, יהיה פה יריב אופנהיימר.
בית מחסיר, כן.
בסדר, השמאל העמוק?
יריב?
השמאל העמוק, איך נקרא לו? השמאל העמוק, מטורלל?
זה השוליים השמאליים של המפה. הסערורים.
הסערורים, בדיוק. בסדר, קיצונים.
מעניין אם הוא נכנס כמו בהליכה של חולי ירח פה בסערוריות לאולפן כשאני איננו.
אתה שומע?
עכשיו אני שומע.
יש לנו אלופה.
זה אבישג.
כן.
העיקר שזה אריק.
אבישר, אני רואה לך הכל.
אוי ואבוי.
אבישר,
אמרתי לך שהשיר הזה היום לא עובד.
אני פשוט כבר לא יכול. מה את מחייכת ועושה לי סימנים, מבטך שולחת לעברי. אבישג, אני פשוט אוהב אותך כל כך. אבישג, אבישג.
זה כולה 2.25 דקות השיר הזה.
פעם היו שירים קצרים.
מדהים, בזיכרון זה 15 דקות.
אבישר, או אבישר, איני יכול עוד בלעדי.
זה משבלו, לא?
נראה לי.
אבישר, אבישר, אני נחשף להיות איתי.
חברים, תודה שהייתם איתנו. אנחנו בעזרת השם נהיה איתכם מחר ב9 בבוקר. שיהיה לכם המשך יום טוב.
יום טוב,
ביי.
פרנטיטי פרמאי אובולטו פיאנו פרידרי נבישה נבישה נבישה.